متعلمين ب13 بأدار محل فورين بأحد بشبعات مهمين متعلمات بيوم خمشي הגהל בתענית זו אינה חובה כל כך, לכן יש להקל בו לעת הצורך, כגון מעברות או מניקות, או חולה שאין בו סכנה. חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולחזור בישנותיו ביום, שלילה זמנה כל הלילה, שלילה זמנה כל היום, מעיני צחמה עד סוף היום, כרעם שעל העמוד השחר יצא. מבטלים תלמוד תורה כדי לשמוע מקרא מגילה, וקל וחומר לשאר מצוות של התורה שכולם מתחילים מפני מקרא מגילה. כרכים המקפים חומה למות יהושע בן נון, אף על פי שאינם מקפים עכשיו, קוראים ב-15, ואפילו אם הם בחוץ לארץ, ואפילו אם אין בהם 10 בטלנים, וכן כפרים הנראים עמהם, אפילו אינם סמוכים כגון שהם בהר, או שסמוכים להם, אפילו אינם נראים עמהם כגון שהם בעמק, ובלבד שלא יהיו רחוקים יותר ממיל. בשושן, אף על פי שאין המקפת חומה למות יהושע בן נון, קוראים ב-15, הוא ונעשה בהנס. כפרים בעיירות גדולות וכרכים שאין המקפים חומה למות יהושע בן נון, קוראים ב-14. כרך שהוא ספק אם הוא קף למות יהושע בן נון עמדיו, קוראים ב-14 ו-15 בלעדיהם. ולא יברך כי אם ב-14 שמזמור קרא לרוב העולם. הכל חייבים בקריאת המגילה, אנשים, נשים, גרים, עבדים משחררים, ומחנכים את הקטנים בקבוצה. אחד הקורא ואחד השומע מן הקורא יוצא לחובתו, והוא שישמע ממי שהוא חייב בקריאתה. לפיכך, אם היה הקורא חרש או קטן או שוטה, השומע ממנו לא יצא. ויש אומרים שגם אנשים אינם מוצאות את האנשים. מקום שאין בניין, אם אחד יודע ואחרים אינם יודעים, אחד פותר את כולם. אם כולם יודעים, כל אחד קורא לעצמו. השומע מגילה ממי שהוא מדר הנאה ממנו יצא. מנהג טוב להביא קטנים וקטנות כדי לשמוע מקרא מגילה. קורא אדם את המגילה בין עומד בין יושב, אבל לא יקרא בציבור יושב לחתך לב כדי כבוד ציבור. אפילו שניים ואפילו 10 יכולים לקרותה ביחד, ויוצאים הם והשומעים להם. צריך לקרותה כולה מתוך הכתב, ואם קראה בעל פה לא יצא, וצריך שתהיה כתובה כולה לפניו וכתחילה, ובלי עבד, ובשמיץ הסופר ממנה תיבות, אפילו עד חציה, וקראה מה קורה בעל פה יצא. אבל יותר מחציה, אפילו בדיעבד לא יצא. אף על פי שהן כולם כתובות אלא שהן מטושטשות ואין רשומן מקל, פסולה. מי שתופס בידו מגילה שאינה כשרה, לא יקרא עם השליח ציבור, אלא שומע ושותק. קראה סירוגין, למה שפסק באמצע המגילה, ושהה, ואחר כך חזר למקום שפסק, אפילו שעה כדי לגמור את פעולה, יצא את רחובתו. הקורא את המגילה למפרע, לא יצא. קרא פסוק אחד בדלג השני, וקרא השלישי, ואחר כך חזר וקרא את השני, לא יצא. מפני שקרא פסוק אחד ומפריע. אלא כתב יעשה, מתחיל מהפסוק השני ששכח וקורא משם וידח על הסדר. הקורא את המגילה בעל פה לא יצא את רחובתו. הקורא את המגילה צריך לכוון ולהוציא את השומע, וצריך השומע לכוון לצאת. ואם הקורא שליח ציבור, וסתמע לעשות הכל השומעים, אפילו הם אחרים את הכנסת. והם מדקדקים בטעויותיה, ואני מלא בטעות שהלשון והעניין אחד. כאותה עובדה, שני תלמידים היו יושבים בפני רב, אחד קרא יהודים ואחד קרא יהודיים, ולא החזיר אחד מהם, אבל טעות אחר, לא. צריך לומר עשרת בני המן ועשרת הכל בנשימה אחת, כדי להודיע שכולם נהרגו ויתו כאחד. הגהל לא קרא לכתחילה, אבל בדיעבד להפסיק בנשימה, יצא. צריך שיאמר, אחר קריאת המגילה, ארור המן, ברוך מרדכי, ארורה זרש, ברוכה אסתר, ארורים כל שונאי השם, ברוכים כל המאמינים בהשם, צריך שיאמר גם חברו זכו לתו. מנהג כל ישראל, שהקורא קורא ופושט כאגרת, להראות את הנס, וכשיגמור, חוזר בכורך כולם וברך. הגהה, ויש נוהגים, לומר 4 פסוקים של גאולה בקורם, דהיינו, איש יהודי היה בשושן הבירה. ומרדכי יצא מלפני המלך, ליהודים ידע עולם שמחה וששון ויקר, כי מרדכי היהודי משל המלך אחשוורוש. ויש מוסיפים פסוק בלב יעבוד את זה שנת המלך. מגילה ב-14 ו-15, לכת חלה צריך לחזיר אחר עשרה, ואם אי אפשר בעשרה, קוראים אותה אפילו ביחיד. נתחיל בקריאת פרשת זכור, שהיא שבת הבאה, נאמר בקצרה כמה דברים, אף על פי שכבר ביום חמישי בערב אמרנו אותם באור החיים, אבל נחזור עליהם בשביל פנים חדשות. פרשת זכור, לדעת כמעט כל הפוסקים, היא מצוות עשה מן התורה. בניגוד לקריאת שאר פרשיות בכל השנה כולה, שהיא תקנת הנביאים ממות משה רבנו, וגם כן אחר כך עם עזרא הסופר וחבריו, שהרחיבו את התקנות, אבל נשאר התקנה מדרבנן. אין לדין תקנה מצווה מן התורה, אלא מדרבנן. אבל משאין כקריאת פרשת זכור, זו קריאה מיוחדת ממינה שהיא חייבת מן התורה. כך כותב בספר האשכול, בהלכות חנוכה ופורים, כך כותבים בתוספות במסכת בהלכות י"ג, וכן בחידושי הנצבא במגילה י"ז, כך כותב גם כן הראש בברכות מ"ז, כך כותב תוספות שלץ בסוטה למ"ז ג', ועוד ועוד. כן, נמצא שרוב ככל הפסקים אומרנו בפירוש שקריאת פרשת זכור היא מימי התורה. לפיכך כתב תרומת הדשן, שבכפר או מושב שאין שם עשרה, חייבים כולם לבוא בשבת זכור לבית הכנסת בתוך עיר, עיר מושב, שם שיש שם ספר תורה, כדי שישמעו קריאת התורה, קריאת פרשת זכור, שהיא מסוף עשה מן התורה. וכך פסק גם כמרן בשולחן ערוך. אף לגבי עניין קריאת שני מקרא ואחת תרגום, שהטיל מרן בסימן קמ"ו, הטיל מרן לקרוא בשעת קריאת התורה, כשהחזן קורא את הפרשה, מותר שלומר לקרוא שני מקרא ואחת תרגום בלחש, אם אין לו זמן אחר לקרוא שני מקרא ואחת תרגום, ואם הוא עוסק באותו העניין של התורה, הטילו לו. אומר, אבל אין זה עניין לקריאת פרשת זכור ופרשת פרה, שהם מדאורייתא. לכן אסור באותה שעה לקרוא שום קריאה, אלא חייב להטות אוזן קשבת ולשמוע מפי השליח ציבור הקורא בתורה את קריאת פרשת זכור וכן פרשת פרה. וכן, כמו שאמרנו, פרשת זכור היא מדאורייתא. והקריאה צריכה להיות מתוך ספר תורה כשר. לא לומר, יקרא אותה טוב, יקרא בתוך חומש. לא, צריך להיות דווקא מתוך ספר תורה כשר. שלמדנו במסכת מגילה, דף י"ז כתוב שם במשנה, הקורא את המגילה בעל פה לא יצא, אלא צריך להיות מתוך הספר ובדיו. ספר, לא נקרא ספר, אלא מתוך קלף שהוא מעובד, כדת וכהלכה, כמו מגילה שהיא, מגילת אסתר, שהיא כתובה על קלף שהיא קשרה. אבל אם כותב את זה עמיה, אפילו כתב אותה סופר, לא בדפוס, גם כן היא פסולה, לא שווה כלום. צריך להיות דווקא מתוך קלף. והגמרא שם עומדת, זו גזרה שווה, כתיב אחר הימים האלה נזכרים ונעשים, וכתיב אותם כתוב זאת זיכרון בספר. ושים בו זה יהושע כמכון מבחינת זכר עמלק. מה לעניין כתיבת פרשת עמלק כתובה בתורה מתוך קלף בספר תורה? אף כאן גם כן צריך להיות מתוך ספר. שם כתוב ספר, כתוב זיכרון בספר, גם פה צריך להיות בספר. אבל מקראה בעל פה או מתוך נייר, זה נקרא שמו כמו קורא אותה בעל פה, לא יצא לחובתו. אז מגילה לומדים מקריאת פרשת זכור. ויש פרשת זכור פשוט לה לגמרא, שאם קורא אותה מתוך חומש, לא יוצא איזה חובתו, צריך לקרוא מתוך ספר. כך מוכיח גם כן בספר האשכול, שהזכרתי כבר, כן, שצריך להיות, הקריאה צריכה להיות מתוך ספר. ולכן צריך להיות ספר תורה כשר, לא ספר תורה שיש בו איזה בעיות, שאף פי שלפעמים אנחנו מעניינים עין בספרי תורה שלנו, שלצערנו הרבה פעמים יש בהם פירודים או דיבוקים, מעלימים עין, פרי שאנחנו לא מברכים על ברכת על התורה הזאת עצמה. אשר בחבלנו מכל עמים, אתה רואה תורה טוב, כך כותב רבינו הרמב״ם בתשובה באגרותיו, שלא דקדקו כל כך בעניין קריאת הפרשיות, שדווקא ספר תורה כשר שאין בו שום פקפוק כליו ויקר. זה לגבי שאר פרשיות. אבל לגבי פרשת זכור צריך להיות בספר, צריך להיות ספר תורה כשר. לפיכך, גם במקומות שיש להם הרבה ספרי תורה, ויש תורנות. כל אחד ואחד יש לו תור, מתי מתאים ספר תורה שלו. או בזמן שיש לפעמים, יש לאחד, יום פקודת השנה של הוריו, אז מוצאים ספר תורה שלו. לגבי פרשת זכור, אין חשבון לזה כלל. צריך לקחת את הספר תורה הכי מהודר והכי כשר, שיש להם שם באותה בית כנסת. כדי שיקראו מתוך ספר תורה כשר, שאין בו שום פקפוק כלל ויקר. שיקראו מאוד מתוך ספר תורה כדי לקיים את המצווה, שהיא מסור עשה מדאורייתא. וכן צריך להיות הקריאה צריכה להיות בעשרה. כך מוכח בהרוש בברכות ממזעים, שם הוא מבאר שקריאה פרשת זכור מהתורה צריכה להיות דווקא בעשרה. הוא מפרש את המעשה של הגמרא, מעשה ברבי עזר בזורקנוס, שנכנס בבית הכנסת ולא מצא שם עשרה, כלומר אפילו איתו הוא לא היה עשרה, היה תשעי. מה עשה? שחרר את עבדו, היה עבד כנעני, שחרר אותו וגייר אותו כדי שישלים לעשרה. והגמרא מקשה, איך עשה ככה? הרי אמר רבי יהודה, אמר רב, אמר שמואל, כל המשחרר את עבדו עובר בעשה, שנאמר לעולם בהם תעבודו. אסור לשחרר את עבדו עבד כנעני, תרצה הגמרא מצווה דרבים שאלה. כיוון שהוא בא לזכות את הרבים, אז דוחים את המצווה שבעולם בהם תעבודו, שיעשה, בשביל עשה יותר חשוב ממנו, מקדישים בתוך בני ישראל. מקשה הראש, הרי אמירת קדיש וקדושה הם רק מדרבנן. אז איך אפשר לבטל משום עשה דאורייתא של עולם בהם תעבודו, משום להגיד קדיש וקדושה שזה רק מדרבנן. בתרי שמה הראש, יש לומר ערב שבת זכור היה, והיה צריך לשחרר אותו כדי שנהם עשרה שיקראו פרשת זכור, שהיא משום עשה מדאורייתא. אז מה למדנו? שגם עשרה צריכים להיות מדאורייתא. לכן, וכאן, שצריך להיות קריאת פרשת זכור בעשרה. זה שכתב מרן, שאם אין מניין בבני הכפרים, אז שיבואו לתוך העיר, ושם יקראו ספר, בתוך ספר תורה, במניין. למה? הם מילה הסכנון שיש להם שם בתוך הכפר, לפעמים שניהם מניין, ואולי יש להם שם ספר תורה. אף פי כן אומר, לא, צריכים לבוא למקום שיש שם מניין. משמע, שהעשרה גם כן היא לעקובה. לכן צריכים לבוא במקום שיש שם מניין, כדי שישמע את זה בעשרה. הנשים עם חייבות בקריאת פרשת זכור, יש בהן מחלוקת. לכאורה, קריאת פרשת זכור אין לה שום זמן קבוע מהתורה. מתי שקוראים פרשת זכור, אז נותנים בזה את החובה. ויש לנו כלל, כל מצוות עשה שאין זמן גרמה, נשים חייבות. אלא מה? תגידי, אנחנו יש לנו זמן קבוע, קוראים את זה רק בשבת שלפני פורים. זו תקנה של חכמים. תקנה חכמים לא באה להחליש את המצוות דאורייתא. כיוון שמדאורייתא היא מצוות עשה שלא הזמן גרמה, לפי כך צריך לחייב גם את הנשים. רש"י אומר במסכת מגילה כ"ט, למה רבותינו קבעו פרשת זכור בשבת שלפני פורים? כדי להסמיך מעשה עמלק כמעשה המן. זה בעלמא, חכמים קבעו את זה. אבל מצד דין תורה, אין זמן קבוע מצא שיקראו פרשת זכור. לפי כך, מצד הסברה היא שנשים חייבות לבוא לשמוע קריאת פרשת זכור. וכך באמת פוסק הגאון רבי נתן אדלר, רבו של החתם סופר, היה מחייב את הנשים לבוא לשמוע קריאת פרשת זכור. מכיוון שזו משנה חושבת שלא הזמן גרמה. כך כותב הגאון מהריב דיסקין גם כן, כך כותב רבי ישוע מקוטנה בספר רשעות מלכו, ועוד כמה מגדולי האחרונים. כך כותב בעניין ציון החדשות. אבל, לעומת מצאנו בספר החינוך, של רבי אהרון הלוי הראה, כותב שמה בצוות הרג, בעניין מצוות שזכור, הוא אומר, הואיל והתורה שמחה פרשת זכור, אמרה, והיה בעני השם אלוהיך עליך מסביב, וכל אלוהיך מסביב, תמחה את זכר עמלק, לא תשכח. זאת אומרת, טעם מצוות פרשת זכור, למה אני אומר לך שתזכור שעשה לך עמלק? כדי שבעני השם אלוהיך עליך מסביב, אז תמחה את זכר עמלק. כלומר, כדי שידלחם עמלק ולשמיד אותו, כמו שהיה באמת בסוף, בזמן שבא שמואל אצל שאול ואמר לו, פקוע אמר השם, פקעתי אשר עשה לכם עמלק בדרך ראשית שם במצרים, ואתה לך בכית את החטאים את עמלק, ואחרבתם כל השלו וכו'. אז כל הטעם של המצווה של זכירת עמלק, פקעתי שעשה לך עמלק, פקידה, זכירה זה אותו דבר, כל זה בשביל תמחה זכר עמלק. והנשים לא בנות מלחמה נינו, כמו שהגמרא אומרת בקדושין דף ב', דרך איש ללכת למלחמה, ולא דרך אישה ללכת למלחמה. וכן גם כן ביבמות ס"ב שכתוב שמה, פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשוה. למדו בגמרא אנשים פטרות פריה ורבייה, רק אנשים חייבים. ואיפה ראיה? פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשוה. דרך איש לכבוש ודרך אישה לכבוש. אומר השיעי שאישה לא עומדת בקרב, יחד עם האויב, אין הדף לזה, כל אחד לפי הנטייה שלו. לכן שזה לא דרכו לכבוש. אז ממילא, כיוון שאין דרכה למחות, היא לא יכולה למחות זכר עמלק בפועל, כלומר להיכנס במלחמה ולמחות, אז לכן היא רוצה פצרה אותה. זו דרשה שאומר אותה בספר החינוך. לא מצאנו שום מקור לדרשה הזאת. ידוע שלא מוסמכים הפוסקים לומר דרשות לדעתם, אין לזה, זה לא מעוגן במדרשי רבותינו. אין לזה שום סמך, לא בתלמוד ולא במדרשים, שאיתם לדרוש סמוכים. זכור שעשה לך עמלק בשביל שהיה והיה בני השם אלוהיך אל אחד תמחן זכר עמלק. אין לנו ראייה לדבר הזה. הראה בעצמו, יש לו טענות כאלה עד הרמב"ן, שלפעמים מביא איזה פסוקים, מביא איזה קריאה לאיזה הלכה, וטוען עליו את הטענות האלה בחידושה בכתובות דף סמך, הוא מקשה על הרמב"ם, איך הוא דורש דרשות מדעתו, וכיש לזה מקור בדברי רבותינו, אז זה רק שלו, אותו דבר, אותה קושה עליו. מה אתה דורש לנו דרשות? לפתור את הנשים. להחמיר, טוב, נאמר תחמיר. אבל להקל, לפתור את הנשים מהמצווה, בשביל שכתוב, כל מי שיש לו בזכור לעשותך עמלק, תמחה את ספר עמלק. שני, קושה יותר גדולה, כותב את זה מעריל דיסקי באמת, וגם מלחת חנוך. במשנה בסוסת דף ממדלת כתוב, על הפסוק הזה, מי האיש אשר הירא ולך לבב אליך שוב לביתו, מי האיש, מי האיש, כמה אחר כך בסוף, במה דברים אמורים במלחמת הרשות. אבל מלחמת מצווה, יצא חתן מחדרו וכלה מחופתה. אפילו כלה תצא מחופתה כדי ללכת להחיל מלחמת מצווה. מה זה מלחמת מצווה? כיבוש יהושע את הארץ, ככה גמרא שמה מסבירה, כיבוש יהושע את הארץ, אפילו כלה תצא מחופתה. אז אם כן, עכשיו אני מצאנו, שאישה יוצאת כדי לקרב, בשביל שיהיה מלחמת מצווה, וכי זו לא מלחמת מצווה, ללכת ללחם עם עמלק, להשמיד את עמלק, זה גם זו מלחמת מצווה. המלחמה הראשונה שנסתובבו ישראל בכניסתם לארץ, היא מלחמת מצווה של מלחמת עמלק. שלוש מצוות נסתובבו ישראל בכניסתם לארץ, כדברי הגמרא בסנהדרין כ"ב, מצווה ראשונה כדי להעמיד להם מלך, והיה כתבוא אל הארץ, והמתה שים עליה מלך, סוף תשים עליך מלך. יש גם פסוק אחר אומר גם כן, והיה בעיני השם אלוהיך לך מסביב, תמחה את זכר עמלק, זו מצווה שנייה. מצווה שלישית, תבנות בית הבחירה, בית המקדש. אם כן, אלה שלוש מצוות, אחת מהן מחיית זכר עמלק. אין לך מלחמת מצווה גדולה מזו. אם כן, כיוון שאתה אומר, יצא חתן מחדרו וכלה מחופתה. משמע שגם נשים צריכות לשתף בקרב הזה. אז מה אומר לנו רבנו הוראה, שנשים פטורות מצוות זכירת עמלק, מפני שזה צורך מלחמה, והנשים לא בנות מלחמה. והנה אנחנו רואים, צצה חתה מחזרו כלה מחופתה. על הקושיה האחרונה אפשר ליישר כך. בהרדבז, בפירושו על הרמב״ם, כשכתב הרמב״ם את הדין הזה, שמלחמת מצווה יצא חתן מחזרו כלה מחופתה, אומר, באמת, מפורש כמה פעמים בתלמוד, נשים לא בנות מלחמה נינו. אומר, זה לא סותר. מה שאמרו יצא חתן מחזרו כלה מחופתה, אין הכוונה שהכלה, האישה, תלך תשתף ממש בשדה הקרב. אלא פני שיש צורך בנשים לעזור לגברים בשעת המלחמה, לתקן להם את המבושים שלהם, לתקן להם אוכלים, צריך לבשל להם. מי יבשל אותם? צריך לבשל להם, לקחות, טבחות, כל מה שנחוץ שיש צורך חיילים. זה לא מוכן דווקא שהיא בעצמה תיקח את הנשק ותלך ללחם בשדה הקרב. אלא צריך מישהו שיכין להם את המאכלים שלהם. אם כי הנשים האלה שיוצאות, יוצאות כדי לסייע לגברים. לא מלחמה בפועל, אבל צריכים להכין, לסייע לזה גברים, כדי שיוכלו באמת לבצע את המלחמה. אם כן, נמצא, כך כותב גם כהרש"ש, כותב את זה מדעתו, בפירושו שם במסכת סוטה מ"ד. אז אנחנו לומדים מכאן, סוף סוף כיוון שאין פעולה ממשית מצד האישה בשדה הקרב, היא בעצמה לא יכולה לבצע את תמחי זכר עמלק, לולי הגברים. הגברים עושים את זה. היא רק מסייעת לידם, נותנת להם מלבושים, נותנת להם תבשילים, דברים כאלה. וכן לכן זה רק סיוע בעלמא, ולכן לא מתחייבות בשביל כך במצווה זכירת עמלק, כפי שטוען גם כן הרעה. בכל זאת, הסברה הזאת להוציא דרשות מדעתנו זה דבר קשה מאוד. אם כי הרבה תלו כל צמיחתם בדברי הרעה, כמו למשל הגאון מלובלין בספר תורת חסד, הוא תלה כל צמיחתו שאנשים לא באות לשמוע קריאת פרשת זכור, פני סומכות על דברי הספר החנוך, והוא אדרבה, הוא אומר שטוב עושות, יותר טוב שישארו בבית שלהם, מה שיבואו לפטפט בעזרת נשים. טוב, הוא מדבר על נשים כאלה שפטפטניות, אבל יש נשים פטפטניות, וצריך לבוא לשמוע לקיים את המצווה. למה אני רוצה להם לבוא לקיים את המצווה? בפרט שכמו שאמרתי כמה אחרונים, דעתם חיובית שיבואו באמת לקיימו את המצווה הזאת. באות ביום ראש השנה כדי לשמוע שופר. תשאל כל השאלה, למה את הולכת היום, מה יום ימים, לשמוע שופר? מה זאת אומרת? ושחייבת בשופר? פשיטה שהאישה פטורה משופר. זה לכל הדעות, אין מי שיחלוק על זה. כיוון ששופר בשופר שיש זה מגרמה, כל שופר שיש זה מגרמה, אנשים פטורות, אז הם לא צריכים לשמוע שופר. אבל יש מצווה. אבל מי שהן פטורות, אם מחייבות את העבודה, מי שהן שכר. אז מי גרע, אני הפרשת זכור, ששם יש הרבה פוסקים שאומרים שכן חייבות, וזה מה שתעשה שלא זמן גרמה. كلامه باهمت لا يبغوا يسموها. إلا أن كان يش لهم سبب واحد. تجيني مثال شاشي شاذين كتنين كتلك تنين. إيه تشعيره تام بتلخ يعس واحد في شلم سكانه. تمين دهين كتنين. وهم حارش شتاذ كتان بنشي ما أحد. كتان زين وذات. يقول أتسيت له تبايت وفيه برقع أحد. خلاص أتكون بنا بعيد. تريخ مئود مواد شكحة موحدة على ذين كتنين. الزين كاش مواسك المسوا بس هو بنا مسوا. كشي شو مثل على ذين شلال قدروا تم التورا قدروا تم حبا. الزين كي مواسك المسوا. עושה כמצווה, פשוט המצווה, היא פתולה בפרשת זכור. אבל היא, אין לה הסיבה הזאת. ברוך השם, היא קצת, הילדים שלה כבר גדלו, והם חי נושא את עצמו, ואין לה הבעיה הזאת. או שיש לה איזה בת גדולה שתוכל להשגיע הילדים. איך היא עושה כשהיא הולכת לשוק? היא כל הזמן עושים 4 שעות צמודה, ילדים קטנים כמו תרנגולת עם ההפרחים שלה, היא הולכת לפעמים לשוק, קונה איזה דבר, הולכת ובאה, ומפקידה אותם ליד מישהו. אז ככה תעשי אותו דבר, בעניין קריאת פרשת זכור. למה זה פחות מזה? אז לכן, אם יכולה לבוא, כדאי שתבוא. אף על פי, גם אם חס ושלום היא לא טהורה, זה לא חשוב, זה לא משנה כלל, יכולה לבוא לעזרת השם, להקשיב. דברי תורה לא מקבלים טומאה, הרי כל דברי כעש לנו משה, מה יש לו מקבל טומאה, אך דברי תורה לא מקבלים טומאה. תבוא, תקשיב, תשמע את פרשת זכור, ואתה תלך לביתה. כמובן, אנחנו מדברים בנשים שהן נבונות, לא לבוא שם כדי לפטפט, אלא באות כדי לשמוע, להקשיב, כדי לקיים את המצווה, תבוא עליהם ברכה. גם קריאת פרשת זכור, אם אנחנו דקדקנו שצריך להיות מתוך ספר תורה כשר, גם הביטוי צריך להיות כמו נוסח אבותיו, כמו ביטוי של אבותיו, לא ישנה אדם מנהג אבותיו. נגיד ספרדים, יש להם ביטוי אחר, האשכנזים יש להם ביטוי אחר. אז אכן אם לומדים ספרדים בישיבה אשכנזית, יעשו מניין לעצמם בפרשת זכור. כל השנה כולה נסלח להם שישמעו קריאת פרשה, אפילו שזה לא הביטוי של אבותיהם, סוף סוף קריאת פרשת פרשיות הם רק תקלת עזרה, טוב, אין דבר, שישמעו איך שישמעו יצאו מזה חובתם. אבל פרשת זכור שהיא דאורייתא, צריכים לשמוע בביטוי שלהם, הניקוד שלהם. אפילו מגורי אשכנז הצדיקו את הנוסח הספרדי, הביטוי הספרדי, יותר מאשר הביטוי האשכנזי. בספר אלוהי כצון יוסף, לגאון לפני 250 שנה, אומר שהאשכנזים גלו ממקום למקום, השתבשה לשונם, ופני המקומות שהם נמצאים שם, קיבלו השפעה מהסביבה, ואכן השתבשה בשונם. ואילו הספרדים, הוא אומר, לא הוא רק מקלי אל קלי כמונו, ולכן עמד טעמם בם ורחם ונאמר, והביטוי שלהם נכון. זה כותב אחד מגורי אשכנז. אותו דבר כותב בית ריזבז, רבי יעקב דוד בן זאב, אחד מגאוני סלוצק, הוא כותב, יש לו פירוש על ירושלמי. וגם הוא, כשנשאל בגאון אחד ספרדי, רבי יוסף ידין, שאל אותו אם הביטוי האשכנזי יותר נכון, או הספרדי, אני חושב לו גם כן אותו דבר, ברוח הדברים האלה. הוא אומר, אנחנו גלינו ממקום למקום, משתבשה לשוננו, אבל אתם הספרדים נשארתם בארצות המזרח, וארצות המזרח עדיין אותה השפה לא משתבשה ואותו הניקוד לא משתבש, לכן הדברים שלכם, הנוסחה שלכם, המבטא שלכם יותר מדויק. אז אפילו גאוני אשכנז מעידים שהם ביטוי שלנו יותר נכון. אז מה פתאום שילכו וישמעו בקריאה פרשת דאורייתא, שזה פרשת זכור, ופעם בשנה לשבת ותשמוע בביטוי אחר. לכן נכון שעשו להם מניין, אפילו שהספר תורה הוא כתיבה אשכנזית, הוא קשה לנו. ספר תורה ספרדי קשה לאשכנזית, ספר תורה אשכנזי קשה לספרדים. אין שום הפרש בינינו. התיאוריות קצת ישנו, אבל זה לא דבר שהוא פוסל. בגמרא, במסכת שבת קוף ג', לא פסלו, רק כשהאותיות הן מדמות לאותיות אחרות. נגיד חטין הטין, הטין חטין, כשכתוב שדומה אחד לשני, או דלת רש, רש דלת, וכן עושה בזה. אבל שאין לנו שום דרך, גם להם יש ההבדל בין דלת לרש, וגם לנו, ואותו דבר, כל העניינים. לכן הכתיבה, אומנם כל אחד ואחד מהם כמיהם בשרת אבותיו. אבל היא קשרה, כל אחד ושני, זה קשר. נגיד למשל אדם נקרא לאיזה מקום, ואין לו תפילין, ויש לו תפילין אשכנזים, כתיבה אשכנזית. יוצא בית כדי חובתו, ומברך עליהם להניע תפילין. אין בזה שום פקפוק. אף על פי שהיה מי שפסל פעם לגאון הרב חידה, עתיק בספרי מרכב עושה בשם מהר"ם בן חביב, רבי משה בן חביב, שאמר תפילין של אשכנזים פסולים לספרדים, ולא בער את הנימוק שלו, למה פסולים? ואומר בספר מאמר מרדכי, רבי מרדכי כרמי, ששאלנו את רב חידה, מה טעם פסל את זה? אמר לא הרבה בידי. אמר, פעם ראיתי את זה בכתב יד, ואין זה תחת ידי, ואני לא זוכר את הטעם שלו. כיום ברוך השם נתפס הספר הזה של מרן בן חביב, היה בידו של רבי שלום הדאיה שהיה בית דין בירושלים לפני 70-80 שנה, והדפיס אותו לצד האור, ושם כתוב נימוק אחד שהיום לא שייך. הנימוק שלו כך כתוב, שהאשכנזים היו נוהגים בזמנו, הרב חי לפני 300 שנה, היו נוהגים בזמנו לעשות תג כזה קטן יוצא בשיפורי הנון, בסוף הנון יוצא איזה תג קטן כזה בזווית, באלכסון. אז זה נפח הנון להיות דומה לגימל. יש באמת מחזור מצרי, שם צורת האותיות של האשכנזים, ואז היו נוהגים ככה, כתוב גם כן נון נשמע תג אחד למטה. אז זה אומר, זה דומה לגימל, אז אכן כותב נונים גימלים, זה פסול, זה ככה דין. אז אני אומר לכם, המת הפני שלהם פסולות. היום ברוך השם, כל הסופרים האשכנזים, אף אחד לא עושה את התג הזה, והנון נון והגימל גימל, אין להם שום דמיון אחד לשני ולא קרב זה את זה. לכן בשביל זה, אין לפסול בשביל את הפנים של אשכנזים וספרדים. בספר בית עובד, שהוא סדור לימי האחור, כשכתב את ההלכות תפילין, העתיק את דברי הרב חידה מברכי יוסף, שתפילין של אשכנזים פסולים לספרדים. והמשיך, ולכן נראה, אם הספרדים בא לידו תפילין של אשכנזים, ואין לו אחרים, לא יברך עליהם, יניח אותם בלי ברכה. זה מה שכתב בספר בית עובד. בספרו בית מנוחה שכתב לאחר מכן אחרי כמה שנים, זה ספר על הלכות שבת, ושם יש תורת האותיות של ספר תורה. וחסם גם כן בדין הזה, אומר, כתבתי בספרי בית עובד, שאם אין לאדם מלא תפילין של אשכנזים, אם מניח אותם בלי ברכה, חוזר מבי, ואני אומר, וניחם בברכה, ואין בזה שום פקפוק. והוא צודק, בשנה האחרונה שלא יותר נכונה, כפי שאמרתי בפרט בזמנים האלה שלנו. אנחנו לא רואים שום שינוי באותיות שיגמו לאותיות אחרות. לפיכך, הספר תורה שלהם קשר לנו, ספר תורה שלנו קשר להם, תפילין שלהם קשרים לנו, וכך זה הדרך. כי השינוי של האותיות הם לא מהותיים כדי שיפסלו אחד לשני. לפיכך, גם כן ספר תורה שלהם קשה לנו לקרוא בו פרשת זכור. אבל לגבי הביטול, זה עדיין נשאר מה שאמרתי, כל אחד ואחד לא ישנה מן הגבותיו, ויקראו פרשת זכור כפי הביטול שלהם. נמשיך עכשיו בהלכות תענית אסתר קצת, פני שאין לנו רק שתי שבתות, יש לנו השיעור הזה ושיעור הבא, ואחר כך יש לנו פורים, אחרי פורים לא חלום הלכות פורים. אז שבוע הבא בעזרת השם נאמר הלכות עודת פורים, בשלוח מנות, מתנות לאביונים וחלק מקריאת המגילה. היום נאמר גם כן חלק מקריאת המגילה ותענית אסתר. ובכן, תענית אסתר שצריך לחול ביום רביעי ערב פורים, פורים יחול ביום חמישי ושישי. לבני פרזים ביום חמישי, שזה חוץ לירושלים, זה ביום חמישי. ירושלים לבדה עושה ביום שישי, שהוא 15 לחודש. יום רביעי, 13 לחודש, מתעלים תענית אסתר. תענית אסתר, יש מחלוקת הראשונים. אם היא מדברי קבלה, התענית הזאת מדברי קבלה, או מנהג ועלמה. דעת הרעבד, כפי שמביא אותו הרן בתענית י' ז', הוא מסמיך על הפסוק, מסתמך על הפסוק דברי עצומות וזעקתם, מכאן יסוד לתענית אסתר, שזה מדברי קבלה. דברי קבלה כדברי תורה, זה דבר חמור, זאת אומרת. כאן לעתו של הרעבד. הוא מסמך על הפסוק שהזכרתי, דברי עצומות וזעקתם. באמת, פשט המקרא דברי עצומות וזעקתם, זה לא מדבר על יום 13 באדר. מדבר על הצומות שהיו בזמן מרדכי, שזה היו ב-14, 15 ו-16 בניסן, כמו שאמרה אסתר, וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים מערב ויום, גם אני ונערותיי אצום כן. כשלושה ימים, 14, 15 ו-16, הם היו ימי תענית, כי הגזרה הייתה ב-13 בניסן, והוא הפלפור לפני אחשוורוש, עשה את הגורל, ויצא לו שיהיה ב-13 באדר, של שנה הבאה, כלומר עוד 11 חודש, ופלפור את הגורל ביום 13 בניסן. ויצא לו שיהיה בחודש אדר, יהיה התקוממות הזאת, להשמיד להרוג לבית חס ושלום את שניהם של ישראל, זה שיהיה ב-13 באדר של שנה הבאה. זה מה שהוא עשה. ובכן, וגזרו, כזה שגם כן לשלוח ספרים, לכל מדינות המלך, 127 מדינה, זה כמעט כל העולם כולו, אם כן, כזה שכל אחד חס ושלום שיתקוממו נגד היהודים. זה הייתה הגזרה של אותו הרשע. אז תקף כששמעה אסתר, אז פנתה למרדכי שיגזור תענית על ישראל. והעיר שושן נבוכה, כולם שמעו את הגזרה הזאת, אז העיר שושן נבוכה. אז אומר לה מרדכי, מה את רוצה, שאני אחלל את יום, יום טוב של פסח, לעשות עשות תענית? יש לנו זמן, יש לנו שנה שלמה, נשאיר את התענית הזה לאחרי חג הפסח. אמרה לו, זקן שבישראל, אם אין ישראל, פסח למה צריך? מה צריכים את הפסח הזה? אתה חס על כבודו של פסח? עכשיו זה עדיין דבר חם, כל אחד כואב לו, אז כולם משפחו את נפשם בפני הקדוש ברוך הוא. תשאיר את זה לאחרי פסח, כבר יתקררו, כיוון זה דש דש, משלים אדם עם המצב, ואחר כך לא יתעמדו לשום בתשובה כמו שצריך. לכן השור צריך לעשות את זה. ושמע בקולה, מרדכי שמע בקולה, וזה כתוב, ויעבור מרדכי, כאילו עשה עבירה על התורה, שעבר עד התורה, מה עשה? שעשה את יום טוב של פסח בתענית, יום טוב של פסח אסור להתענות, ועשה תענית, וישבו ואכלו וישבו ובכו וצעקו לפני הקדוש ברוך הוא, יקרא יומם ולא תענה ולא לה ולא דמיה לי, ולכן זעקו ולבלטו וחבא תחו ולא משהו, במזמור של הילד שחר זו אסתר, וכן זה מה שעשו שלושת הימים האלה, בחיות וזעקות, וזה שכתוב, קבלו על נפשם ועל זרעם, לקיים את ימי הפורים האלה, כאשר קיימו על נפשם ועצרם דברי עצמות וזעקתם, כמו שאז כל ישראל קיבלו עליהם והתעלמו שלושת הימים האלה, כך קיבלו עליהם להמשיך לעשות מיום פורים מדי שנה בשנה. זה פירוש הפסוק. אבל לא פירושו על 13 באדם, פה 13 באדם, מדחה שמי. ולכן כותב הרמב"ם באמת, שדין תענית אסתר זה רק מכוח מנהג, מנהג שנהגו בו, אבל זה לא מכוח מדברי קבלה כלל. כך כותב גם כראשי, בספר הפרדס, כך כתוב גם בספר מחזור ויצרי, כך כותב גם בשבולי הלקס, כך כותב אורחות חיים, וכן נמצא שבאמת רוב הפוסקים סוברים תענית אסתר אינו מדינה, אינו מדברי קבלה, אלא דרך מנהג שנהגו כל ישראל, ברור מנהג ישראל תורה הוא, אי אפשר לפרוס גדר, אבל נפקה מנהג שיש בו כמה קולות לנשים למשל שהן מעוברות או מניקות, אז פצרו אותם מהתענית הזה. שאין לו תענית כל כך הרבה חובה, לכן הם מקלים, או חולה שאין בו סכנה, גם כן מקל. אני צריך לומר, יש בו סכנה, יש בו סכנה פשיטה, שאפילו כיפור נצחה. אבל מדברים חולה שאין בו סכנה, פשוט, הרופא אומר, אין לו סכנה, אם רוצה לצום, יכול לצום. אבל אם יש לו חום גבוה, והוא מרותק למיטה, אז לתת לו לצום, לא, הוא פטור מהתענית. לכן ברור שכל מישהו עדיין לא בר מצווה, תינוק שעדיין לא הגיע למצוות, פטור מהתענית הזה, לא יודע, אפילו תענית שעות צריך לעשות. תענית שעות עושים בכיפור כדי להניח אותו כבר שהוא דאורייתא. אבל תענית עושה לא צריך כלום, אוכל ושותה כרגיל. ילדה בגיל 12 שנה ויום אחד, שהיא כבר בת מצווה, וילד 13 שנה ויום אחד, בר מצווה, שני אליהם חייבים בתענית שתענית עושה. אבל פחות מזה הם פטורים, לא צריך לעשות תענית. מעוברות, כבר אמרנו כמה פעמים, מעוברות, כל שעברו עליה 40 יום מהיריון, מרגישה בחילה, מרגישה הקאות, מחושי ראש, היא בכלל מעוברת שפטורה מהתענית, וכן מניקה, לא זוכה מניקה בפועל, שמניקה את הילד, אלא אפילו הפסיקה גם כדי להניק אותו, כיוון שהיא עדיין לא התאוששה מצער הלידה, רק אחרי 24 חודש עד שחוזרת נפשה אליה. כך גמרא מסכת נדדה דף ט אומרת, לפי כך היא פטורה מהתענית תוך 24 חודש מהלידה, דין מניקה יש לה, אף אפי שהיא לא מניקה בפועל, והיא פטורה מתענית אסתר. חתן בתוך שבעת ימי המשתה, שחר תענית אסתר בתוך שבעת ימי המשתה שלו, פטור מתענית אסתר. וכן שלושה בעלי ברית אברהם, שהם המוהל, הסנדק ואבי הבן ביום הברית, פטורים מתענית אסתר, צריכים לאכול. לא רק פטורים, זה גם כן להחמיר, אין רשאי להחמיר. כי כבר שיהיה טוב שלא הוא. חתן למשל, צריך לשמח את השתייה שלקח. מצווה לשמח אותה, שבעת ימי המשתה. הוא חייב במצווה בלב אחי, אבל היא פטורה, אישה פטורה פטורה בריבה. והיא מכניסה את עצמה בעול, אותה לגדל בנים וכיוצא בזה, צריך להכין לשמח אותה. הוא בעצמו תענית, מסכים, תשוש כחוי, לא כוח לדבר, איפה יכול לשמח אותה? ערבך ערבה צריך. ובעצמו לא צריך לשמח אותה. צריך שיוכל, ישתה לא כוח, יש לשמח אותה. לכן צריך שיוכל וישתה. וכן, כמובן גם קנה גם כן, אוכלת ושותה, והם פטורים מהתענית הזה. כך כותב בספר בן דוד, שאפילו אם רצו להחמיר על עצמם, אינם רשאים להחמיר על עצמם. לא כדברי רבי שלמה קלוגר שאומר אם רצו להחמיר רשאים, אלא לא יכולים להחמיר. כיוון שרבותינו פטרו אותם, והם עם שמחה להם, אינם רשאים להפיר את השמחה שלהם. אותו דבר שלושה בעלי ברית אברהם, שאמרנו אבי הבן, מוהל וסנדק, ביום תענית אסתר, פטורים מהתענית הזה. אבל לעשות שעודת ברית מילה, שעודת מצווה, עושים אותם בלילה. אבל באותו היום הם לא יכולים לעשות, כיוון הקירועים כולם חייבים לעשות תענית. אפילו לחלק שם מגדנות וכיוצא, לא כדאי לעשות דבר כזה, יכשיל אותם, יש הרבה אנשים שלא לא יודעים את ההלכה, וחשבים אולי שזה מותר, אם כן לא צריך להכשיל אותם. אבל הסעודה יעשו אותה כמו שאמרנו בלילה. יש אמנם מחלוקת בדבר הזה. הגאון מווילנה סובר שבכל הצומות חתן פטור מהם, וכן שלושה בעלי ברית הבאים האלה. הוא כולל לא רק תענית אסתר, אלא גם שאר תרומות. אנחנו לא סוברים ככה, אנחנו מחלקים בתענית אסתר בשאר תרומות. כי הריצב"א בסוף מסכת תענית, הוא כותב כך: אם חל בתוך שבעת ימי המשתה, חל תענית עשרה בטבת, או למשל 17 בתמוז, כותב שם הריצב"א, חייב החתן להתענות. למה? הוא אומר, התענית הוא תענית של רבים. תענית של צער של ציבור, תענית ציבור זה. והשמחה היא שמחה של יחיד. הוא חתן, לא כל העולם חתנים. אם כן, לכן, אתם תענית לרבים ודחי שמחה ליחיד. כך מסביר הריצב"א שאם חל בתוך שבעת ימי המשתה שלו, עשרה בטבת או 17 בתמוז או צום גדליה, כל אחד מהצומות שהם תענית ציבור, שהזכרנו בקבלה, צום הרביעי, צום החמישי, צום השביעי, צום העשירי, כל אלה, אם חלו בתוך שבעת ימי המשתה, חייב להתענות. למה? אתה עשה לרבים של התענית שלהם ודוחה את השמחה של היחיד. הנימוק הזה יפה לעניין ארבע צומות. אבל לגבי תענית אסתר זה לא נעשה בשביל אבלות. אתה אבלות דרבים, איזה אבלות? מה שעושים תענית אסתר זה רק זכר לנס שקרה לאבותינו. מה הנס שהיה? ידוע היה שביום 13 באדר, אז שכבר הגיע דבר המלך מדתו להיעשות, ביום אשר סבלו אויבי היהודים לשלוט בהם, ונהפוכו אשר שלטו היהודים פנימה בשונאיהם. אז לכן נקהלו היהודים בעריהם ושלחו יד מבקשי רעתם. ו75,000 איש מהאויבים, מהעמלקים, נהרגו באותו היום. אבל מרדכי הצדיק היה מאוד חושש לגורלם של ישראל, שמחס ושלום יגברו על ישראל, לכן גזר תענית באותו היום, יום 13 באדר, כך כתוב מזל של חומה פרשת תצווה, כך כותב מגן הראש בשם רבינותם בתחילת מסכת מגילה, שגזרו מרדכי ואסתר תענית באותו היום, 13 באדר, כזה שהזקנים, אותם שלא יכולים לשבת לצאת לקרב, אז יושבים כולם, מתאספים כולם בתי כנסיות, בתי מדרשות, שולחים שיחם לקדוש ברוך הוא, שישמור שיחתם ובעם של הצעירים שלנו, והם שיצאו לקראת נשק, והלכו כל אלה שאיימו עליהם, כל העמלקים האלה הרשעים, אוהדיו של המן הרשע, אז היו הולכים, והמלך נתן פקודה לכל קציני המשטרה, בכל 127 מדינות, שיעמדו למינם של היהודים. והיו הולכים אצל המשטרה, תראה אדוני הקצין, זה הרשע הזה איים עליי, אמר שיהרוג אותי ויקח את הבית שלי. זה נראה מי ייקח את מי. תקף מיד הקצין הזה מחיש לו עזרה, שולח לו כמה שוטרים, יאללה שוחטים את האיש הזה, טח טח טח, הורגים אותו, על המקום. וככה בידו 75,000 יהודים חסו שלום, אף אחד מהם נרדע אפילו בציפורן שלו. ואיש לא עמד לפניהם, כי לפעת האדם הכל העמים. זה יהיה נס גדול. אלה לא צריכים לגולים שאתה שחט אותם פח 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 וגמרנו. 75,000, זה לא מעט. ויבואו כל ישראל לבואו להילחם בהם, ואף אחד מהם לא ינקוף אצבע לצאת נגד יהודי. זה היה דבר פלא, זה נס. וזה הנס שהיה לנו באותו היום, ונקבע לדורות, תודה לקדוש ברוך הוא, לכן עושים זכר לתענית אסתר ההוא, לכן קוראים אותו תענית אסתר, זכר לדבר הזה, עושים עם זה שנה בשנה תענית אסתר. אז זה בתור הודעה לקדוש ברוך הוא, זה לא בתור פורענות. תראו, אם חל עשרה בטבת יחול, אבל 17 בתמוז, או צום גדליה, אם יחול ביום שבת, דוחים אותו ליום ראשון. שעה ועד, יחול ביום שבת, דוחים אותו ליום ראשון. למה לא עושים את זה יותר מוקדם? הגמרא מסבירה במסכת מגילה דף ה', הקדומי פורענותה לא מקדימה לנו. לכן מאחרים את זה, מעקימים אותו. תענית אסתר הלכה להיות ביום שבת, מקדימים אותו ליום חמישי. למה מקדימים? תגיד, הקדומי פורענותה לא מקדימה לנו. זה לא פורענות. זה תודה לקדוש ברוך הוא, זכר לנס. אז לכן אנחנו כמה שיכולים להקדים, יכולים להקדים. אז זה שאמרנו שיש הבדל בין תענית אסתר לשעת תעניות. לפי כך טעמו של הריצב"א שאומר שחתם שתוך שבעת ימי המשתה שחל אחד מארבע צומות חייב להתענות משום אבלות דרבים דחי עשה דחיד, זה שייך בשעת תעניות, לא בתענית אסתר, שזה הודעה לקדוש ברוך הוא זכר לנס. לפי כך אמן הוא החתן פטור מהתענית הזה, יש תענית אסתר. וכן אמן הוא שלושה בעלים בית אברהם, שם אבי הבן, מוהל וסנדק. זהו לפי דעתו של הרצבה. כמו שאמרנו, היסוד, אלה שחייבו בשעת העניות, אפי דברי הרצבה. הרב חידה גם כן, ככה סובר, מחלק בין ארבע צומות ובין תענית אסתר. בספר בית עובד לא הבין כך. וכך כותב גם כן בשלוש תשובות זרע האמת של הגאון ישמעאל הכהן, וכתב דין תענית אסתר כמו שעת תעניות. כמו שעת תעניות אסור לחתן להפר את התענית, תודה תענית אסתר. אבל מחלם כבודו לא קרא זה על זה. יש הבדל בין שעת תעניות ובין תענית אסתר. הגאון מבין להפך, הוא משווה גם שעת תעניות, הוא חלק על הרצפה. עכשיו גם שעת תעניות צריכים לטענות, ואנחנו מחלקים ביניהם. כי ארבע תעניות הם, יש לנו דברי הרצבה, אנחנו לא נוכל לחלוק על דברי הרצבה שהוא אחד מהראשונים, לכן דבריו הם נר לרגלינו ואנחנו לא זזים בדבריו. יש ספר מעשה ניסים, גם כן הוא מחלק בין ארבע תעומות ובין תענית אסתר. יש ספר, זה כתב ידי של מי שהיה דיין, היה בדין בחלב בערב טובה, גם הוא מחלק ארבע תעומות ובין תענית אסתר. וככה קל למעשה. וגם הרב חידה גם כן כמו שאמרנו הוא מחלק ביניהם. לפיכך למעשה, אנחנו מסכמים, חתן בתוך שבעת ימי המששתלו, שחת תענית אסתר, לא יצום, ואין רשאי לצום, אלא ישמח, יאכל וישתה בשמחה, וגם ישמח את השואה שלקח. אותו דבר גם כן, שלושה בעלי בית אברהם. ואינם רשאים להחמיר על עצמם, אלא יאכלו וישתו. חוץ משאר הקירויים, עושים להם שבת מצווה של ברית מילה, עושים אותם במוצאי התענית. עכשיו נבוא לעניין המגילה. כבר הזכרתי שיש עד פורים, הרי ב-15 באדר, בזמן שהיה בית המקדש קיים, היו מוציאים את כל הקופות, הגזברים של בית המקדש, מוציאים את הדוכנים שלהם כדי לקבל מחצית השקל, כל אחד ואחד חייב לתת מחצית השקל. זה יתנו מחצית השקל בשקל הקודש. את התרומה הזאת הם צריכים להביא בשביל שיקנו בזה קורבנות, בשביל שתלך בית המקדש. וכל אחד ואחד יהיה לו חלק בקורבנות, לכפר על משותיכם. לכן כל אחד יצריך לתת מחצית השקל. כן, זה היה בזמן בית המקדש. היום אין לנו בית המקדש, אבל כתוב מסכת סופרים נותנים זכר למחצית שקל. זכר למחצית שקל, המחיר שלו היום, לפי המטבע של היום, זה 1,700 שקל. זה שעור של מחצית שקל. אז מי חייב בדבר הזה? כל איש, בגבר וגברים, בלמעלה מ-13 שנה, חייב בדבר הזה. לא 20 שנה, מה שכתוב בפרשה כתיסה, זה יתנו כל העבר הפקודים מחצית השקל בשנת הקודש, מבין 20 שנה ומעלה יתן תרומת השם, זה בשביל אותה תרומה חד פעמית של האדנים. אבל התרומה שהם צריכים לצאת מדי שנה בשנה, בשביל שיהיה לו חלק בקורבנות, כל מישהו בר מצווה ומעלה חייב בזה. כך כותב בפירוש הרמב״ם, כך כותב רבינו עובדיה בסלולה גם כן במסכת שקלים, וכן בזה שכתוב באחד באדר משמיעים על השקלים. וכדברי התלמוד במסכת מגילה י"ג, גלוי וידוע לפי מי שאמר זה היה העולם, שעתיד המן הרשע לשקול 10,000 כיכר כסף, לשקול על זה עושה המלאכה להביא גזי המלך, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל בניי, הקדימו שקליכם בשקלה של אותו הרשע. וכן זהו לכם מאחד באדר כבר משמיעים על השקלים. אז לפני שלושה, לפני 15 בניסן, באדר, שזה פורים, צריך כל אחד ואחד לזרזים מקדימים. בזמן שהיה בית המקדש קיים, היו מחייבים אותם לתת. ומי שלא נותן, גובים מזה ממנו בעל כורחו, משקילים את הנכסים שלו. לוקחים נכסים גזברים של בית המקדש, נכסים לביתו, לוקחים מה שיש לו, יש לו רדיו, יש לו פטפון, יאללה, מוכרים מזה פרוח לפומבית, ולוקחים את המחצית השקל. אין מישהו פטור מזה, כולם חייבים לצאת את זה. זה לא יוצא על הכיפות, תרומה, נדבה, יוצא לצאת, לא, כל אחד מאז חייב לצאת, כדי שיהיה לו חלק בקורבן. כן, זה רק נשים כתוב, אם משקילים אותם. אישה רווקה אין לה מי שידאג לה, ותבוא תקח ממנה דברים בעבור, תשיב תבכה תעשה איך, לא צריך להזכר תעסק אותם, משאירים אותם, לא משקלים אותם, אבל הם נותנים, נותנים מחצית שקל, מקבלים בידם. לפיכך, גם כי יהיו שנותנים זכר למחצית שקל, מגיעים בר מצווה ומעלה, צריך לתת את המצווה הזאת. וזה פעם אחת בשנה, נותנים אותה לאכול, ומזלות התורה. אין לנו בתי מקדש, היום בתי מקדש מעט שלנו זה בתי מדרשות. יש בתי כנסיות, אבל בתי מדרשות יותר עולה את הכולנה. שבית מדרש זה יותר גרוע, קדושתו יותר גדולה בבית הכנסת, כמו שכותב הרמב״ם. בית הכנסת מותר לעשות אותו בית המדרש. בית המדרש אסור להפוך אותו לבית כנסת, שמעלים בקודש והם מולדים. וכן הם נותנים למוסדות של תורה, מקיימים בזה את המשל של זכר למעשה שקל. יכול לחלק עם זה, יש לו כל כך הרבה, יש לו למשל בפרט יוסף הרבה ילדים, וצריך לתת תרומה עצמו, הבנים שלו לומדים. הם אין להם תפרנים, איפה הם יביאו מחצית השקל? אז צריך אבא שלהם לתת, כמו שהחייל מזונותיהם, אז צריך גם כן לתת מקומם, זה גם מחצית השקל. אז הוא נותן בשביל אשתו, מכפר בעדו ובעד ביתו, וגם כן בשביל הבנים שלו, כל שהוא בגיל 13 שנה ומעלה, צריך לתת מקומו של מחצית השקל. רק אדם שמצבו קשה מאוד, ואין לו אפשרות לתת בשביל כל הילדים שלו, יש לו פרס של 5-6 ילדים, כל הילדים בישיבות, יותר לכל אחד אין לו 700, צריך למכור את הכובע שלו. אז טוב, יש כזה, אנחנו נפטר אותו, נגיד לו את הפטור. ייתן איזה סכום סמלי מה שהוא יכול, בשביל עצמו ייתן את ה-1,700, וה-1,000, יש פסוק גם כמתחיל, ואת ה-1,700 ו-5,900 עכשיו הביאו לעמודים, אז ייתן 1,700 לפי עצמו, והשאר ייתן ככה כמה שהוא יכול, סכום סמלי בשביל הילדים שלו. אבל מי שיש לו יכולת, לא ימעט מהסכום הזה, כי זה סוף סוף פעם אחת בשנה, הקדוש ברוך הוא ייתן לו אחר כך מידו המלאה והרחבה השירה והפיתוחה. כי זה אמנו זכר למחצית השקל. עכשיו נתחיל לדבר בעניין המגילה. כידוע, רבותינו קבעו שהמגילה קוראים אותה, הפרזים קוראים אותה ב-14, המוקפים קוראים אותה ב-15. אלה שהם מוקפים חומה ימות יהושע בן נון, פרש שכתוב שם הקן היהודי בפרזים, יושבים בעזור הפרזות, וגדבו בגזרה שמה, דבר מערי הפרזי הרבה מאוד, מה להלם ממות יהושע בן נון, אף אחד ממות יהושע בן נון. למה תלו יהושע בן נון? למה אמרו מות משה רבנו? פרש יהושע בן נון הוא הראשון שנלחם בעמלק. אמר לו משה רבנו, בחדנו אנשים וצייד אחים בעמלק, ויחדו שיהושע את עמלק ואת עמל לפי חרב, הוא הראשון שנלחם בעמלק. אז לכן תלו גם כן את העניין הזה, ואמרו שמוקפת חומה לא אמרו מות משה רבנו, מות יהושע בן נון. והזכירו את יהושע בן נון, פרש הוא הראשון שנלחם בעמלק. ואמרו שמוקפת חומה לא אמרו מות משה רבנו, מות יהושע בן נון. זה הזכירו את יהושע בן נון, פרשו הראשון שנלחם בעמלק. ובכן, זה שאנחנו אומרים, אם שהיא מוקפת חומה, מות יהושע בן נון, אז קוראים בה ב-15. לצערנו אנחנו לא יודעים איזה עיר שהיא מוקפת חומה, מות יהושע בן נון. נשאר לנו רק ירושלים לפתעה. ירושלים זה מפורש. הייתה מוקפת חומה בזמנה, מלך ירושלים אחד, מלך שלם, זה היה באותו הזמן כבר הייתה מוקפת חומה. אז נשארה לנו רק ירושלים שאנחנו יודעים אותה. שאר מקומות אנחנו מסופקים עליהם, נגיד לוד. בגמרא כתוב לוד, בפסוק נמנה שהיה כבר שהייתה מוקפת חומה, מות יהושע בן נון. וגם הגמרא מונה אותה שהייתה מוקפת חומה. אנחנו יודעים אם לוד הזאת בדיוק נולדת במקום שהייתה לוד הראשונה. אולי קראו אותה לוד על שם זכר צדיק לברכה, קראו אותה גם כן לוד. אבל אני יודע אם זאת לוד עצמה או מקום אחר, שטח אחר, קשה לקבוע את זה. לכן כמה שמסופקים, אז גם שמה יקראו כמו ערים המסופקות, כותב הרמב״ם, עיר שהיא מסופקת, אם מוקפת חומה יהושע בן נון או לא, קוראים ב-14 בברכה כרוב העולם, וב-15 הרי יקראו עוד פעם מגילה אבל בלי ברכה. פנים שכבר יעשו איזה חובתם, כך כותב גם כאן ירושלמי, בין 15, כלומר בין קרח, שהוא ב-15, נגיד ירושלמי, שקרה ב-14, בדיעבד יצא איזה חובתו. למה? כיוון שרוב העולם קוראים ב-14. אז לכן אפילו שלך תחילה יוצא שקוראים ב-15, ושהוא גם בירושלים שקוראים ב-15. אבל בוא עבר וקרה בזה ב-14 וברך, לא בברכה לבטלה, ויצא איזה חובת קריאת המגילה. כך מפורש בירושלמי. אף על פי שכתוב בתלמוד שלנו, זמן זמנם זמניהם, זמנו של זה לא כזמנו של זה, זמן של הפרזים לא כזמן של המוקפים, זמן של המוקפים לא זמנם של הפרזים. הכוונה לך תחילה, אלה ב-14, אלה ב-15, לך תחילה. בדיעבד, בין 15 שקרה ב-14 יצא. למה? פרשום קריאתה ברוב העולם קוראים ב-14. להפך לא יצא, מי שהוא בין 14 וקרא ב-15 לא יצא את חובתו. פרש אין, מעטים הם שקוראים ב-15, רק ירושלים היום. ירושלים או שושן, גם על שושן של היום יש ספק, זה שושן, לא שושן, יש אומרים שזה מקום של קבר מרדכי ואסתר, יש שם מייחסים אותו שזה קבר שלהם, אומרים שפה שושן, יש אומרים שלא, ויש שם הרבה יהודים, אין קומץ, קומץ, זה קבר, יש שם מקום נדע, מקום רחוק, זה לא בטהרן ולא באספהאן, אני לא יודע באיזה מקום, אז יש אומרים שזה שושן, יש אומרים שלא שושן, לא נשאר שום דבר, מה שנשאר לנו, נשאר ירושלים. איש, ובדל שקורס ב-15, בשום מקום אחרי כולם קוראים ב-14. לפי כך, בין 14 שקוראים ב-15, כיוון שהוא מרוב העולם, הוא לא יכול להמשיך עצמו למיעוט, לא יצא את החבטו, עושים את מצוות מקרא מגילה. אבל בהפך, בין 15 שקוראים ב-14, יצא פריש רוב העולם, קוראים ב-14. זה שכתוב בירושלמי, בתחילת מסכת מגילה. ומה שכתוב זמנו של זה, לא כזמנו של זה, גם פירשנו שהכוונה לכתחילה. כך פירש גם כן בספר אור שמח, בדעתו של הרמב״ם. שגם הרמב״ם סובר ככה שגם הלכה למעשה בין 15 שקרה ב-14 יצא. והפוקד מערב פרי חדש, הפרי חדש אומר לא, התלמוד שלנו חולק על ירושלמי. אפילו שהירושלמי אומר שיצא, אנחנו לא פוסקים ככה, מפני שהתלמוד שלנו כתוב בדף ב' במילה, זמנו של זה לא כזמנו של זה, כל אחד יש לו זמן אחר. בין פרזים ב-14, בין מוקפים צריכים ב-15. אם החליף לא יצא לחובתו, זה לעשות של פרי חדש. אבל חלקו עליו רוב האחרונים, פרי מגדים, הגאון מבינה, המשנה ברורה, כולם מביאים את הירושלמי הזה להלכה, ואומרים שלא קשה מהתלמוד הבבלי, זה לכתחילה, זה עבד. לכן בדיעבד, בין 15, שקרה ב-14, יצא לחובתו. ועוד נדבר עוד בהמשך דברנו על הנושא הזה. ובכן, כיוון שיש לנו הכלל הזה, שרוב העולם קוראים ב-14, לפיכך, כל מקום שמסופק, אם הוא מוקף חומה, אם הוא שואב או לא מוקף חומה, אז צריכים לעשות כמו דעת רוב העולם. לכן פסק הרמב״ם שקוראים ב-14 בברכה, וקוראים ב-15 בברכה, למה אתה מחזור ב-15? תגיד, כיוון שמקרא מגילה זה מדרבנן, ספק דרבנן לכולה. קראו כבר ב-14, וכבר יצאו את החובה, למה יחזור פעם מקום ב-15? הסברה בזה ככה, יש אומרים שמגילת אסתר היא חשובה כדברי קבלה, סוף סוף, מה שכתוב בתוך התנ״ך זה לא דומה סתם תקנה של חכמים שאין לה שום זכר בתנ״ך, דברי קבלה כדברי תורה דמי, כך הגמרא אומרת בראש השנה דף י"ט, דברים שנזכרנו בדברי קבלה, דברי קבלה נזכר מה שבנביאים, בכתובים, אז זה כדברי תורה דמי, לכן החמירו חכמים שיקראו גם ב-15. אבל אם לא כן, היה מספיק לקרוא ב-14. כבר עמד על זה הרן במסכת מגילת אסתר, בגלל משנה המלך, מעריך על זה. למעשה על כל פנים, כך נפסק, וגם הרן פסק אחר בשולחן ערוך, שכל קרח שהוא ספק אם מוקף חומה עם מוצא שעה בנון או לא, אז קוראים ב-14 ו-15. 14 בברכה, 15 בלי ברכה. לכן תבריה, הגמרא אומרת, תבריה ימה חומתה. היא מוקפת יש לה חומה. כתוב, וערי בבשר הצדים צר וחמת, רקת וכנרית. רקת זאת עבריה. למה נקרא שמה רקת? אפילו הריקנים שבה מלאים בשפת קרמון. כך גמרא אומרת שם במגילת אסתר. אז על כל פנים, היא הייתה באמת מוקפת. ערי בבשר הצדים, קוראת ערי בבשר. זאת אומרת, הייתה מוקפת חומה. ולמה אם כן קוראים ב-15? משום שימה חומתה. מצד אחד יש רק ים. מצד שלושה רוחות, שלושת רוחות הייתה מוקפת חומה מות יהושע בן נון. מצד אחד זה ים. אם כן, והגמרא מסתפקה, איך פירוש הכוונה של מוקף? מה הטעם של מוקף קורה ב-15? אם מפני שהוא מוגן יותר, אז הסכנה של האויבים הייתה פחותה, או מפני שסוף סוף לא יכולים להתקרב אליה. מה הטעם? שהיא מכוסה, מוקפת בחומה סביבותיה, או מפני אם מגולה או מכוסה. זה הטעם הוא, או הטעם מפני שהיא מוגנת מהאויב. בטבריה, נכון שיש שלושה, יש לה חומה שמקיפה שלושה רוחות, אבל הים מצד אחד הוא מגלה אותה. אפשר לבוא, רואים אותה, רוצים לבוא, המחברים רוצים לבוא לשעים, יכולים לבוא, דרך הים. מצד אחד היא מגולה, מצד שני היא מוגנת גם כן, סוף סוף היא מוגנת. אם יש ים, גם כן יכולים לעמוד על ידי ים לצפות, שלא יתקרבו שם האויבים. אז הגמרא מסתפקת בדבר הזה, לכן כתוב חזקיה בנו של רבי חייא, היה קורא בה ב-14 ו-15, מספקה זה אם כך או כך. כי זה המסקנה, תבריה, היא ספק. כשיש ספק, קוראים ב-14 בברכה, ב-15 בלא ברכה. יש אומרים, חזקיה היה עושה את זה ככה מדת חסידות. אבל הרמב״ם לא גורס כך, הוא אומר לא, כמו שהוא קרא 14-15, שמאמנה שככה דין. למה הגמרא מביאה אותו, עושה חסידות, כי כל החסידות שהיו עושים האמוראים, הגמרא כותבת אותה, היו עושים הרבה חסידות. אלא שמה, שמה מנה שכך הלכה. לכן גם מרן הלך בהקבצה של הרמב״ם, זה דעת הגאונים גם כן, לקרוא בארבעה עשה בברכה, בחמשה עשה בלי ברכה. כמו שאמרנו, גם צפת אותו דבר, גם כן יש ספק. בחברו גם כן יש ספק. חברו קוראים בארבעה עשה וחמישה עשה. המסקנה היא שגם בחברו קוראים בארבעה עשה בברכה וחמישה עשה בלי ברכה. כך כותב הרב חידש, ככה מנהג. הרדב"ז כתב שיקראו רק בארבעה עשה, אבל הרב חידש כתב שנוהגים לקרוא בארבעה עשה בברכה וחמישה עשה בלי ברכה. כמעט בכל ערי הארץ מן הדין הוא שיקראו בארבעה עשה בברכה וחמישה עשה בלי ברכה. אפילו בתל אביב, למשל בבית כנסת אוהל מועד, אז היו נוהגים משנים קדמוניות, קוראים בארבעה עשה בברכה וחמישה עשה בלי ברכה. פני שתל אביב מחברת ליפו, ויפו נזכרה גם בתנ״ך, וכן יכול להיות שהייתה מקפת חמה מצב שועה בן נון, לכן היא בכלל ערים המסופקות. אבל בזמן האחרון זה הולך ונחלש, כי תל אביב התרחבה מאוד לצד צפון, צפון תל אביב, שם רחוקה מאוד מצד יפו, איפה יפו, איפה היא. וכן לכן צופף המנהג הזה, עכשיו בתל אביב קוראים רק בארבעה עשר. אולי פרט לאיזה יחידים שקוראים גם בחמישה עשר בלי ברכה. אבל מצד הדין, מספיק שיקראו בארבעה עשר. הרי אמרתי, בחמישה עשר שקרה בארבעה עשר, יצא אלו חובתו. יש שכונות המרוחקות מירושלים, נגיד למשל רמות. שנה שעברה כבר דיברנו בזה. רמות היא מרוחקת מירושלים. ובכן, לפי מדד שאנשים מדדו אפילו בדרך של אוויר, יש יותר מקילומטר מהבית האחרון של ירושלים עד רמות. והרי יש לנו כלל בגמרא, במסכת מגילה ג', לקחנו פסק בשולחן ערוך, כרך בכל הסמוך לו, בכל הנראה עמו, נדון ככרך. הגמרא נעשה את זה מהפסוקים, בכל מדינה ומדינה ועיר ועיר, לעשות אותה לבוא בשם שמחה, מדינה ומדינה ועיר ועיר. מה זה עיר ועיר? ואמר לך, אם זה יש לך כרך, כרך זה עיר שמוקפת חומה במות יהושע בן נון, כשמו כרך. עיר זה שאלה מוקפת חומה. וכן, אמר לך, אם יש לך כרך שהוא מוקף חומה במות יהושע בן נון, וסמוך לו איזה עיירה קטנה, או כפר קטן, או מושב קטן, אז כל שהוא סמוך לו, או שנראה עמו, אף פי שאין לו סמוך, קוראים בחמישה עשר, דינו כדין הכרך. הנלווה לכרך, דינו ככרך. עכשיו מה זה הסמוך לו, מה זה הנראה עמו? סמוך לו, הגמרא כתוב שמה שזה מיל, תוך מיל, זאת אומרת, מיל זה 2,000 אמה. 2,000 אמה זה 960 מטר. 960, לפי הכלל שאנחנו אומרים שהאמה זה 48 סנטימטר, אז יוצא לנו 2,000 אמה זה 960 מטר, פחות מקילומטר. לפי מידת אוויר שמדדו, ראו שיש יש אומרים שצריך למדוד למדד של הליכה, הליכה יעלו שמיים, ירדו בקעות, יש גבעות, יש ככה, אבל יש אומרים לא, אפשר לעשות מדת אוויר. מדת אוויר, גם כן מדדו וראו שיש יותר מקילומטר. אז יש יותר מקילומטר, זאת אומרת, זה לא נקרא שמה סמוך. כי הגמרא אמרה, מה זה סמוך? סמוך זה בתוך קילומטר. וזה רחוק מקילומטר. אבל יש אחר כך כתוב, והנראה עמו, אף פי שאין לו סמוך. נראה עמו, משמע שרואים אותו. אם רואים אותו אפילו שהוא אפילו שהוא רחוק מקילומטר, ככה פשט משמע, שגם כן דינו כדין הכרך שקורה בחמישה עשר. עכשיו אחר כך נדבר על רמות, אם היא נראה עמו, לא נראה עמו, אבל נפרש קודם את המחלוקת הראשונים. הראשונים נחלקו, אם מה שכתוב בגמרא תרגומה מיל, אם חוזר גם על נראה עמו, או חוזר רק על הסמוך. יש מי שאומר, מיל, מה שכתוב מיל, בתנאי שנראה עמו הוא בתוך מיל. אבל אם רחוק ממיל, אפילו שהוא נראה שזה מקום גבוה, מונח על ראש הר, זה קרח פה, ויש אחר כך הר גבוה, מעלה מתושה שמה איזה כפר או איזה מושב. אתה נמצא בתוך העיר ואתה רואה, כיוון שזה במעלה ומעלה, אתה רואה אותו במקום גבוה, ואתה רואה את הכפר הזה ואת המושב הזה. אז זה נספר לתוך העיר. אבל בדברים אמורים, כשזה בתוך מיל, אבל אם רחוק יותר ממיל, אפילו שאתה רואה אותו, גבוה מאוד, אתה רואה אותו, זה לא מסרב את העיר. כך יש מי שמפרש. זה דעתו של הרמב״ם, וזה דעתו של הרב, הבן נוסים כך מפרש. כך רבי יעקב בעל הטורים גם כן מפרש כך. כך הרוקח גם כן מפרש כך. יש לנו כל הפוסקים האלה שאומרים שפירוש מה שכתוב מיל, זה לא חוזר על רעמו, אלא מה שכתוב סמוך שלו רעמו, צריך שיהיה בתוך מיל. بتخمير. شنو تحشوك زين بأبوراش العين إلى التخمير. كشنا ترى إيه طيب هو رحوك من مين؟ رحوك من كيلومتر. أزاي رشا بكلو ما شاتر رأيه بتو كما شو رحوك يمكن زي عطوش الهرمبان هرمبان هرقيع حران هرطور كلام صغرين شو تريس يين بتوخ كيلومتر يمزي رحوك كيلومتر أفلو شاتر رأيه بتو شو متنسيس لمعنى برشا هر فتكين كوري ب 14 زي عطوش الهرمبان من مران بشو حن عروك لمش معك أصلا فيش البيت يوسف هي ريخ لشو عطوش الهرمبان كيش حركي مع الهرمبان أزو يسيب عطوش الهرمبان أفل بشو حن عروك مش ما عشان نتاكا مش انك تتت اللشون ويش مفرشين بالشونون شو وش غير شئين نرآ وقيمته مبتعين بتخا عير بتخا كراخ ورئين الزوت عيارها الزوت وكفارة مشاب الزي افلو شو راح حق كتير من مين ازقام كي كوريبا 15 كخ مش معود دبري مران كمش عمارسي كخ مفرش قم كيارب حدا بسيف بكي وسيف لا بوكي مارات بري حداش مفرش احيرت بزبري مران هو مير شعكا كدبري هرمبان ميها بري حداش ومير حكاك دبري هرمبان زي هرام زي هتور شي صوري مش نخبط لنا ومو نرآ كما شي نرآ كل شي هو رحوك مير أزقمانو عنا مش مع سكتو قريبا 14 ليه لعطوش بري حداش وهو فرش كخا بدي عطوش المران ما راح حدا أمر لو من مران لو كخ مش معا أفا اللي مع سيه لو حلق على بري حداش سكين بسوف دبرا مران حدا شعكاك دبرا بري حداش شقام كشي زي نرآه بعدين أفا في كيف كل شيء هو راح حكته من مين أزنا مستلف إلى عير لا بس كلا شيء راح حدا كده راح شيء راح حدا كخس كين قام الجاون من هنا من الأوراق مدير شل من الفراش كخ مش معه ومرش هعكا كده راح رمبام رشيد ربنا حنا إيه بتر شو كخ رشيد ربنا حنا إيه صغرين إبرو إيه إتا مشاب زي وكفر زي أز بفداش قريب بحمشة عشر أفتح شو راح حكته من مين لذا ربنا حنا إيه برشيك مش ذكرتي וגם המאיר כותב ככה, גם הריסמה כותב ככה בשם רבותיו. אז יש לנו מחלוקת של הראשונים, מערכה לקראת מערכה. הרמב״ם והר"ן והטור והרוקח מצד אחד, ועומתם רשיד רבנו חננאל והריסמה בשם רבותיו והמאיר מצד שני. כי זה מחלוקת, זה בעמד זה. מרן באמצע, אנחנו לא יודעים איך דעתו כך או כך, יש מפרשים לדעתו כדעת הרמב״ם, ויש מפרשים לדעתו כדעת המאירי. זה מחלוקת. עכשיו למעשה איך אנחנו עושים? מה הרב חידה ואומר? למעשה, כיוון שבין 15 שקרה ב-14 יצא, לכן עדיף שיקראו ב-14. למה? זה יוצא מכל ספק. אם יקראו ב-15 זה מחלוקת. יש אומרים שזה לא יוצא בחובתו. אבל ב-15 שקרה ב-14 כתוב מפורש בירושלמי שיצא. לכן יותר עדיף שיקראו ב-14. זו המסקנה של הרב חידה. כמו שאמרתי שגם הגאון מווילנה כך הסכים, ועוד יש אחרונים הרבה שמסכימים עם הרב חידה בנושא הזה. לפיכך סיכמנו עכשיו רמות, אפילו אם תבצענו מה שנראית אל קרח ירושלים, אז דינה שתקורה ב-14, מפני שהיא רחוקה יותר במיל. שני, צריך להיות נראה עמו, גם פירוש נראה עמו, הרבה גם כן מהפוסקים שמפרשים, לא שנראה עמו זאת אומרת שצריך לעלות על איזה גג גבוה כדי לראות אותו. אלא בתוך העיר, אדם הולך בתוך העיר, הוא מסתכל, מרים את עלו, רואה, כמו שאמרתי, הראש הר רעל ונישא, נמצא שם אותו המושב, או השכונה, או ככה. אבל זה לא ככה, תלך אתה ברחוב, היום תראה את רמות, צריך לעלות על החומה, למעלה, על מגדל גבוה, על ידך במבשרת ציון, כדי שנראה את הרמות. זה לא נקרא שמו שנראה עמו. פירוש נראה עמו, זאת אומרת, בתוך העיר, אתה הולך בדרכך בתוך העיר, אתה רואה אותה. אתה צריך בתוך העיר, תראה את רמות, בחלום בלילה. צריך לעלות על חומת עיר העתיקה, ומה שמדברים גם כן, הקרח, צריך לדעת עוד נקודה אחת. פירוש קרח, זה לא פה, הסביבה הזאת זה הקרח. אנחנו נמצאים מחוץ ירושלים. ירושלים זה כוונה בתוך חומת עיר העתיקה של ירושלים. שם זה צריך עוד. אם אדם נמצא בתוך עיר העתיקה, יכול עוד שמה את רמות? לא. תסמך אפילו תגיד את המחיצות, אם יש משהו מפריע, זה כמה דלת אדמה. אבל בתוך העיר קשה לראות את רמות. ובכן, אנחנו, מה שאנחנו קוראים, מפני שאנחנו ברוך השם נוהבים את העיר העתיקה. לא שאנחנו קוראים את הסוכים אנחנו על שולחננו, הסוכים אנחנו על שולחן אחרים, מפני שיש עיר העתיקה, שם זה מקום החומה, היא הייתה מקפת חומה מת יהושע בן נון, ואנחנו כמובן שמחברים אליה, אז דברים גם כדברים, נזכים אנחנו אליה. אז לא מפה אתה צריך לראות את רמות, אתה צריך ללכת לפתח העיר העתיקה ולראות משם את רמות. זה לא אפשר, בחלום בלילה. צריך לעלות על ראש החומות, אני יודע, לקפץ על לדבר על ההרים, לקפץ על הגבעות, אולי תראה אותה, אולי לא תראה אותה. והעוד ישובים צריך לראות אותה את כל העיר. כתוב, קרח וכל הדראי עמו, שכל הכפה מראה. אבל אפס תסף ותראה וכולו לא תראה, זה לא שווה כלום, זה לא ראייה. הראייה צריך לראות שרואה את כל הכפר. נמצא שיש לנו כמה ספקות, ספקי ספקות, כך אותנו בחיים פלאצ'י. אומרים מה שאמרו חכמים, כפר הנראה עמו, הכוונה שכל הכפר נראה, אבל אם חלק מהעיר רואים, חלק מהכפר רואים, חלק מהכפר לא רואים, זה לא שווה כלום. ועוד אומר שמה, צריך לראות אותו דרך עין וגילה. לא דרך משקפת, או תשים שם משקפיים, תשים שם משקפת, אני יודע, תשים שם איזה כל מיני המצאות של ראייה, זה לא מועיל, זה טוב ולא יוסיף, אלא בעין רגילה. אתה רואה? טוב, זה רואה בלה, זה לא קשה מה רואה. הולכים, פירוש המילה שנראית גם כן היא לחוקה לעלמה לגבי רמות. לכן המסקנה שלי שצריך לקרוא ב-14. זה כך קראנו שנה שעברה, אבל כתב לי אחר כך הרב משאש, שמשברו, הוא כתב לי שהוא בעצור לא צריך לקרוא ב-15. הוא שמע מפינת ההלכה, ונשאיר על איזה נקודה אחת, אבל גם אם נשאיר לשאול את הנקודה השנייה הוא לא ישיב עליה. אז הוא אומר דעתו שקוראים ב-15. למה? מה הוא אומר? הוא אומר, כיוון שמועצה הדתית של ירושלים שולטת גם כמלכות המקום משלה, גם עלמות, היא מקציבה להם תקציבים, לא עשה את זה, אז לכן, כאילו יש לנו דבר חדש עכשיו, יש לנו מועצה דתית, יכולה לשלוט על תל אביב גם כן, אז נגיד גם תל אביב לקרוא ב-15. אין לנו יסוד מספיק בשביל הדברים האלה. לכן הספרות האלה הן אינן מוכרחות כדאי, למעשה רמות יקראו ב-14. אבל צריך לדעת, אם רוצים שיקראו ב-14, טוב, הם קוראים ב-14, אבל רוצים לקחת שליח ציבור מכאן, מהעיר שלנו. האם יכול צריך לקחת דווקא בהם ובהם, או יכולים לקחת שליח ציבור מכאן, מתוך ירושלים, שיקראו להם יעלה לרמות, ויקרא להם ב-14. אז זה אם יוצאים, מוצאים אותם את החובה או לא. יש לנו כלל, כל מי שאין לו מחויה בדבר, אין לו מציאות אחרים, וזה חובתם. עכשיו האיש הזה הירושלמי הזה, שהוא גר ברוך השם בסביבות שלנו, הוא קורא ב-15. אז שילך שמה וקיים ב-14, כאילו אתה פטור, איך אתה יכול לקרוא ב-14? אז ממש לא יוצא לחובתו. יש בזה מחלוקת הראשונים. הריטב"א כותב, בחידושה במגילה, שבין עיר אינו מוציא את בן קרח, ובין קרח אינו מוציא את בן עיר. כיוון שכל אחד ואחד יש לו זמן קבוע, בין קרח קורא ב-15, בין עיר קורא ב-14, לכן אי אפשר להחליף את היוצרות האלה. וכל אחד יש על מחנה ויש על מגילו. בין קרח קורא בקרח ומוציא את החוותיו, בין עיר מוציא בין עיר. אבל בין קרח לא יכול להוציא בין עיר, בין עיר לא יכול להוציא בין קרח. זה דעתו של הריטב"א. אבל הבאר"י כותב בחידושה למגילה י"ט, הוא אומר כך: הירושלמי אומר, בן קרח שקרא ב-14 יצא, נכון? למה לא קרא ב-14 יצא? אומר, לכן אני אומר, אם אחד שהוא בן קרח רוצה לקרוא לאותם שהם, הוא הולך לעיר שהם שם צריכים לקרוא ב-14, מותר לו ללכת ולקרוא להם להוציא אותם מן החובה. למה? עדיין הוא חייב, הוא עדיין יש עליו חובה לקרוא ב-15. והוא בר חיובה, מה שאמרו קודם מי שאין לו מחייב ולא מוציא את החיים את החובותיו, שהוא לא מחייב מכל וכל, אבל זה כן חייב, רק אבל לא פרע את חובו. טוב, כשאני אגיע ל-15 אני אקרא ואני אפרע את חובי, אבל בזה אני רוצה לקרוא ב-14, וכיוון שב-15 שקרא ב-14 יצא, לכן יכול להשיג גם כן את האחרים. אבל מה שאין כן בהפך, בין עיר שרוצה להוציא את בן קרח, זה לא יכול, בין עיר כבר קרא ב-14 וגמר, אתה יוצא את זה חובה. תבוא תקרא לנו פה ב-15, מה פתאום, מה לך? חלאס, גמרת, אתה תלך, חזק ברוך. מה אתה בא להוציא אותנו לזה חובה? אתה לא יכול להוציא אותנו. כך מחלק המאירי. הריטב"א בעצמו חזר בו בהלכות בהלכות, וכתב אחרת. כתב, בן קרח יכול להוציא בן עיר. זאת אומרת, בן ירושלמי יכול להוציא את אנשי הרמות. זה כתב הריטב"א בהלכות בהלכות. והמרדכי גם כן ככה סובר, שיכול להוציא. כך כותב גם כן הרב אלפנדרי בספרו שו"ת מהרש"א. גם כן הוא כותב ככה שיכול להוציא. למעשה, אם לא מוצאים מהם ובהם שיקרא להם את המגילה ב-14, מותר להם לקחת שליח ציבור ירושלמי שיקרא להם את המגילה, כיוון שבין 15 שקרא ב-14 יצא, לפי כך מוציא אותם מדי חובה. ועוד נקודה צריך לבאר, שגם הסעודות, גם מתנות העליונים, גם משלוח מנות, הכל יעשו ב-14. إن سيل عصوت جبه حمش عصات وانا يم برخاف خلينا عصوت زين بس بنيان إن عبد هب عبد برخاف ومسي عصوت عودات بورين وأطلع عم بس بحر مش عصات جبك عصوت عودات بورين ما يشتاس تشتري مع عصا حاجة بس ما يخليه زين بس شو بنيان هسه وانا برخاف خل عصوت زين كم عيارات مسبكوت بيمشي مسبكة من كفة حماية له كتبوا بوسكي كتب ربين واري هيا نو هيك لعصوت عودات بورين مش طوح مانوت قام يوم حمش عصر بس كم كيفو تحشوف شيء كم الدين عيارات مسبكوت از باربع عصر كورين ببرخة وحمش عصر كما شامانو يخرين لعصوت أطعام وسيمنا لحمي عصر وحمي حمير ورات مان وسيمنا قد على نسيم قد على نسيم اللي رحو كيم يتانو ما يشوي قد على نسيم مرانا بيت وسيد كوتيل شزنا لك شو ما بسيك كمان شوف يوم حمش عصر قام كنا أساب النسيم بإسرائيل از خلينا مع النسيم يمكن زلمة كشف مهبسك فشئين وباع نسيب بشني هيمين جنب 14 وجنب 15 وجنب شعر شعودوت مش متحوط مش طوح منوت ثلاثة أبيونين يعشو زي جنب 15 أول هاكا رح مزبني على مجلة وجنب على حضاء أكار حضاء أكار حضاء يعشو جنب اسمحوت شي شعودات بوريم جنب مش طوح منوت أكار يعشو جنب 14 كزي أكار حضاء شلاهن وزلمة مش كسو بتلمود شبليها كفارين شايو مكدمين بزميها كنساء 11 12 13 لفني حرمان بيت المقدس هيونو هاجيم الكفارين هيو مكدمين بيبي شني وحمشين يم حد بأحد أسار حد بشتم أسار بشتوشا أسار هذا كتوبة بشتا بشونا شم مستخدم مجدلا مجدلا لكريس بأحد أسار بشتم أسار بشتوشا أسار أربع أسار خمسة أسار أربع أسار خمسة أسار ذكرى أمامه برزين مكفين مي كوري بأحد أسار شني مستخدم شتوشا أسار إذا كفارين بعدين كوري بأحد أسار أتبت شايو عسوكين مئود ويصلحين ليسبك لهم تمين لحم ومزون لبني الكرخين هم يصلحين لهذا لهذه لهم كل الركوت كل الزريمة إليه بالخير يو توزين مئود رايح يكشير لهم بكربي 14 تتون لهم حخامين بشروط لأقديم لبيها كنيسة ماذا كنيسة أو شيني أو حمشي ماشي سموخ لهم يوتيب يمحان المشاعر يوم 14 حاب يوم شتشي أزين يخلين بكرة فينو بيوم شيني حال يوم بيوم حمشي قريبا بيوم حال يوم شيشي مكتبين بيوم حمشي حال يوم شبات بيوم يوم حمشي حال يوم يشوف كتبين يوم حمشي هذا حال عصر شنو عصر شلوش عصر خلين ميكرو زي شك تكتبين يوم حخمين ومشي خالد زي راك بزوان بتا مكزاش قيام حكا عريش عرب بتا مكزاش بتنو زي حخمين حكا كتو عفابيش قريبا حال عصر شنو عصر شلوش عصر سمحا ومشتي ونام عصيم إلا بزمنام بزمنام كنو ما بأربعة عصر لو بيني محرم على كل أسف بقول لها كل رهيم حخامين الرضا من سبحان الله مشتهي ممكن تجد لي جنب رموت بيس خسفيك شيء كي كي أصبح 15 دي لو دمين شمع حد عشان سنة وعشان شلوش عشان بي بيس محا يعني بيس محا شيء يشتانو ببورين أكرام 14 15 لا يوتر بخير مش زي إن عيارات السبكوت أصبحت أخوة يعني قم كان اذكر شعر المتوات كلها عصر وصام بأربعة عصر كشم شبين تو شكرا بأربعة عصر كم جدا يتسا شكاك ربع عونام كاشا قم اسمها مشتي قم كان عسيك مرة عونام هذا خير أربعة عصر شو جين أحير زي ما دم عسي أفنو شي إيش شرطة شبات أرسامية حيثا من كروب لأور شامو كتب أحير وكتب شي ما شأمرو بين 15 شكرا بأربعة عصر يتسا لكش مقبب بجلا אבל לא לגבי שאר דברים. אז לכן, לפי דעתו, טוב להחמיר לעשות גם ב-15, לפי דעתו. אבל דבריו לא מוכרחים בכלל להלכה. לכן למעשה אמרנו, יעשו את הכל ב-14. ויבטאו להחמיר לעשות תעודת פורים ושלוח מנות גם ב-15, תבוא עליהם ברכה. במסרת ירושלים, במסרת ציון, על הר גבוה על ילך, הם רחוקים הרבה יותר מבין, לכן צריכים לקרוא ב-14. נווה יעקב ראינו שיש חבור, קרנו וראינו שיש חבור לעיר העתיקה, קוראים ב-15. מה? זה שם. ארנוב. ארנוב? ארנוב זה שם זה גבעת שאול, זה כל דבר, משך אחד. זה גבעת שאול בית אתה קורא אותו. نحن צריכים כבר לסיים מעט מהדברים האלה אז אמרנו עכשיו על קריאת המגילה לדקדק בקריאת המגילה שהיא גולת הכותרת של המצוות של יום פורים שמלבד שיש לנו סעודת פורים ומטלת האביונים יש לו אחמנות כל המצוות האלה אבל הכי חשובה, המצווה הכי חשובה, הכי יקרה זו קריאת המגילה וצערנו יש אנשים שלא מסכימים לדעת חומר המצווה, חשיבות המצווה, קוראים את המגילה ככה כמשקף העם של, מביאים אותם ילדים קטנים, 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 ובאים שם מפרעים, זה וזה בא בקדום, זה בא בחביתו, זה בא באקדחו, וזה בא בגרזין שלו, וכל אחד בחשיב וחלפות שהלמון מרעישים ותבקע הארץ לכולם. אלה שמביאים אותם עתידים לתת את הדין, שהם מפרעים שלא נותנים לקיים את המצווה כהלכתה. גם הפוסקים של לפני 100 שנה, יש בספר שמו בן ימין, כך שמו הספר, לאחד מרבני רודוס, רבי ראובן מרודוס, היה אבדים ברודוס, שגם כן הוא התעורר הרבה בדבר הזה, שלח לרבני אזמיר, רבני ירושלים, היה רבי יעקב שאול ישר, היה הרב הראשי, וגם שלח לרבני אזמיר, היה רבי אברהם פלאצ'י, היה הרב הראשי. שאלהם, כולם הסכימו אותו לבער את המנהג הזה, זה מנהג רע, מנהג את יום גהנם, שבאים רק מפרעים את הקהל, ונותנים להם, כתוב, מחנכים את הקטנים בקרותה, לא מחנכים את הקטנים בקרות המן, לקרות המן, זה לא כתוב בפוסקים. אז כל אחד ואחד, כשהיו פעם אחת דפיקות, מה היה להם הדפיקות שלהם? מקים מעט ברגל שלהם לכל יותר. היום מביאים מקדחים, ולפעמים זה גם מסוכן. היה אחד שאמר לי, ירו באקדח על יד האוזן שלו, אומר, 3 ימים לא שמע כלום. זה עבירה זה לעשות דבר כזה. גם כן משחיתים את הרבים של בית כנסת, אומרים, אני לא תעשו כן, השם לא יכין. אסור להשחית רבות של בית כנסת. לא להביא ילדים כאלה שבאים רק להפריע. ואם יש ילדים כאלה, חובה מוטלת על הגבאים. הגבאים זה לא רק תואר כבוד בעלמא, זה אחריות. הם צריכים להסתובב כל הזמן ולראות שהילדים לא יפריעו. ומי שיש לו נשק, תחמושת הזה, יעשו לו חיפוש, וכל מיני אחרים יגמרו את הנשק. אלא שאחרי שיגמרו את המגילה, יחזירו לו אחר כך, ובשעה שיגידו ארון המן, יקוע שיצבעו. אבל בשעת המגילה, חס ושלום, לא יחרץ כלב לשונו. אף אחד לא יעשה דברים כאלה. לא יראה מישהו כולם בשקט, כדי לשמוע, לקבל, להזין את קריאת המגילה. בין אנשים, בין נשים, חייבות, גם הנשים חייבות במקרא מגילה. אצלנו כתוב, נשים חייבות במקרא מגילה, שאף הן היו באותו הנס, זה מגילה דף ד'. בירושלמי הסגנון קצת אחר. נשים חייבות במקרא מגילה, שאף הן בספק להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים. מה זה בספק? מה זה ספק? גם הנשים היו בספק. אז זה כאילו הדגשה מיוחדת לפי הנשים, מה יש שם? למה הספק בנשים יותר? אני אגיד כך, כתוב גם בגמרא אצלנו וגם במדרש, שהמן, הרי הוא שקל 10,000 כיכר כסף להביא את גזי המלך. כמו שכתוב, 10,000 כיכר כסף, אשכול על ידי עושה המלאכה להביא את גזי המלך. מה זה עושה המלאכה? מעניין עושה המלאכה כאן. כתוב ככה, המן הרשע, הוא לא יהיה לו כסף. מאיפה הביא 10,000 כיכר כסף? זה הון תעבוד. זה משקל מחצית השקל של כל ישראל, 60 רבי ישראל. זה המון כסף. כיכר זה 60 מלא, והמנה 25. שקלים זה סכום גדול. אז מאיפה יביא את הכסף הזה? מה עשה הרשע הזה? הלך אצל בעלי בית החרושת הגויים. ידוע, בדרך כלל, מוח יהודי הוא חריף, פקח. הוא נכנס, רואה איך שעובד זה בית החרושת, למשל מייצא נגיד חליפות. אז הוא שומע, חוקר, דורש, כמה מוכר, כמה הוא עושה, אחר כך הוא עושה את חשבונו, רואה שזה משתדל למכור אפילו יותר בזול. יכול גם כדי להרוויח, עושה טיב יותר משובח, צבע יותר מרהיב עין, ופותח לו בית חרושת פולגץ, על ידו של זה שהוא עושה, זה עושה כאן, הולך עושה, זה לעמד, זה עשה אלוקים. הוא מוכר את הסחורה ביותר יותר זול. אז כל הקליינטים עושים אותו, זה אומרים, זה יהודי מוכר יותר מזה, למה עבור אותו לגוי, אז הולכים לצבוע וקונים ממנו, וזה נשאר ככה, פותח את ידיך, כל היום גרים זבובים. אף אחד עבר עצמו, אף אחד עבר לקנות עצמו שום דבר. כולם הולכים לצלם יהודי הזה. ואחד הזה, זה בזרק כזו כאן בבגדים, כל בית חרושת, זה עושה כלים, זה עושה ככה, זה עושה ככה. אז באים היהודים, פותחים על ידו חנות, חלש, גם הרווחים את כל הקליינטים שלו. והיו כל הזמן מצמרמרים, מה הם יכולים לעשות? בא זה המן, ברשעותו, אמר, תשמעו, אתם תתפטרו מהיהודים האלה לאחת ותמיד. תתן לי איזה נכס, תן לי קצת כסף, אני בעל זה הכסף הזה, אני אלך אצל השחד את המלך, השחד עבר עני חכמים, כל שקי עני טיפשים כמו אחשוורוש, אני אתן לו את הכסף הזה, ואחר כך עכשיו תפטר מהיהודים, תעשה את החנות שלך עכשיו, תמכור כמה שאתה רוצה, אין לך מתחרה, אין לך שום מתחרות, וכן שזה בזה לא יצא טוב לך, אז זה נכנס בשכל שלהם, כל אחד נתן לו, כל אחד קשה לוחת עליו, המזיק בסט את כל הכסף הזה. כשבא להביא את זה גם כן, הביא עסק מלא כסף, בלי את זה לאחשורוש. אחשורוש לא מביא, מאיפה הוא מביא כל כך כסף? הוא יודע, טוב, האמן הזה טפרן גדול, מאיפה יש לו? אז הוא אומר, עשה את זה מביא כל כסף, תשתקל על מה? יהיה פורץ, יהיה גנב, מאיפה הביא את הכסף הזה? אני אומר, לא שביא את זה, יש כל הזה עושה המלאכה, אני עושה המלאכה, הם שנתנו לי, כזה המלאכה להביא את זה המלך. אז זה שכתוב אחר כך, המלך והאמן, הכסף נתון לך, והעם עשו את הכסף, למה הוא שותה? יש לו הרבה כסף, שיקח את זה, למה? מי נתון לו הרבה כסף ולא לוקח? אלא כשהתחיל לספור לו את הכסף, רוצה לראות לו שזה בדיוק מנהם ישראל, ידעו ככה רועדות, ככה כל כך כואב לו, אך כל כך כסף אני נותן בשבילה. המלך הזה ראה שכל כך זה עינו בממון, אמר לו מנהם, שיקח הכסף הזה, או יחלו או ימות, אין לך עד זה לבוא מהכסף שלו, איך? כסף נתון לך, לא צריך. ואף אפוק אותם בעיניך. זו שהייתה הגזרה של המן הרשע הזה, שרוצה לעשות מכל זה, לעשות איך להכניס דרך לתוכל בו של המלך. והגמרא שם אומרת, שהוא נתן, כמו שאמרתי, כמספר 60 רבו ישראל. ולכן אחר כך, כשבא אחר כך להגיד לו למרדכי, שיערי על הסוס, כמו שכתוב שם בגמרא, ככה יעשה איש ששם לחפץ בקרוב, פעתו מרחוק, שעושה ככה בידו היה מסביר להם הלכות כמליצת העומר, זה היה 16 בניסן, עולם התענית היה 14, 15, 16, יום השלישי זה היה יום 16. יום 16 הם יושבים מסכנים מערי ישראל, 22,000 מערי ישראל, תינוקות של בית רבן, אסף אותם מרדכי, מצליח להסביר להם, ללמד אותם, דבר בעתו בתו, בתוך יום 16 בניסן, הם נקטו קומן העומר, אז היה בית המקדש חרב. אמר משנה מה פרים שפתינו, הוא היה מסביר להם איך קומצים את העומר. הוא מסביר להם ככה ביד, ככה עושים, ככה עושים. אמר מרחוק מסתכל, עושה ככה מרדכי בידיים שלו, מה הוא עושה פה? מרדכי לא היה אשכנזי שעשה בידיים שלו גם כן, בפורים. אז מה, אז קרב אצלו, אמר, מה אתה מלמד את הנערים האלה בידיים שלך? אמר לו, אני מסביר להם איך זה כמצאת העומר, שהוא מקרבים בבית המקדש. אז הוא אמר לו, מה זה העומר הזה? זה כסף או זהב? מה תפח לחול נשמתו? זה קמח של שעורים, לא כסף ולא זהב. אבל בא קומץ אחד של קומץ של קמח שעורים שדחים, ודחה עשרת אנשים לקרקסיה של נתת ציודי אחשוורוש. והוא לא נתן, מה פירוש שדחה? איפה דחה? הוא אמר לו, הכסף נתון לך, חשב לתת, אבל בסוף הכסף נתון לך. אבל כתוב במדרש כך, כשראה שאחשוורוש לא לוקח את הכסף הזה, מה עשה? הלך וחלק אותו לעניים של יהודים ואמר להם שילמדו תהדים להצלחת המן בלמדתה והם לא יצאים מסכנים, מה הוא זומם ברשע הזה? קיבלו את הכסף הזה, אז הוא נצא לתון העניים, חשב שיש לו צדקה נעשה מסור צדקה אז זה ישים לו מרדכי, רשע עבד תקנה נכסים, עבד למי? נכסים למי כלומר, מה שקנה עניים זה כנה רבו, אתה נתת צדקה, זה בשביל כתוב מרדכי נתן צדקה כי אתה עבד שלי זה חזק, כמו שאומר שם הראשי שהיה מעשה שהיה, שלח אחשוורוש, כתוב במדרש, שלח אחשוורוש פעם לדכא איזה מרד שהיה באיזה מדינה אחת נגד אחשוורוש ושני הגנרלים שלו, אחד היה גנרל המן ולהביא גנרל מרדכי שניהם היו שרי צבאות, כל אחד לקחת עושה את השם חגן והלכו שם, כיפו את העין במצור כדי להכניע אותה מרדכי שוקל דבריו במשפט אז הוא עושה מחכה דברם במשפט, אז נתן לצבא שלו לאט לאט, כי לא יודע מתי תבוא להספקה שנייה שיהיה להם את האוכל. אז אני רוצה להם במזוה, במשקל ובמשורה. המן זה חבל גדול, נותן לצבא שלו יאללה, שלא דברים, נותן ככה למסגיר בזד את האוכל שלו, אז כן, מחר יביאו לנו, מחר יביאו לנו. מחר יהיה עוד את זה, גמר את כל הזרחים שיש לו, כל המזון שיש לו, ונהיה תפרד, ונהיה לו עוד זרחים. טוב, החיילים עושים מאחור, מה זאת אומרת? נשאר מחר, ואין, אומר, אין לי, תחכו עד שבוע הספקה. ולא הספקה, נעל עמוק עם כל, מה אתה שכן עכשיו בלי אוכל? אז בואו כלל, אני הרוג אותו. מה, שעשו אותם בלי אוכל? אז זה הלך אצל מרדכי, התחיל להתחבד, עוד אחי, רק, תעשה אני חשב, תלוי לי. אומר, איך אני אמדיר לך, אני לא יודע מתי יבוא הספקה? אתה תשאיר אותי אחר כך, אני בעצמי, שאני יושב ומודד עם החיילים שלי, אני לא יכול. התחיל להתחבד, אני מקוט את מנה, אמר לו, תשמע, אני לא מוכן לצאת לך בשום אופן, אני לא יכול לסכן את עצמי שלך. אמרתי לי, אני מוכן את עצמי לעבד לך. טוב, אתה רוצה לקרוא לעבד? בסדר, אני מתכים לצאת לך. אז איפה, תביא שטר של משפט שאתה עבד. איפה שם יחפשו ניירות שם, אין ניירות, נמצאים בצבא, איפה נמצאים? אז מה עשה? גילה את הירך שלו, וכתב לו על הירך שלו, שם בכתובת קעקע. בכתובת זה כתיבה רגילה, هيا مضيخان يسعى مستحبير دفكرة على عرق الجبار هيا يعني انت عادت شبني ماني استحبير يسعى هو عادت شكنا نخسيم عادت دمين نخسيم دمين صف صف عكفر يحظيمك بدا عنيان ازباع وعسى هو نتان شعور شل محاشيس الشيكة شنطو كل الجبارين شل إسرائيل طبعا دورك هو كان كتاب تشميد رب البيض قام طاف لنشيم بيوم أحد قام النشيم بخلال אז הוא כאילו גלם את דעתו של אחשוורוש, אבל הוא נותן לך את התמורה שלהם. הוא אמר לו, טוב, אני מאחד אחד. אבל מה נתן לו? על 60 רבו. מחר המלך ירגיש בטעות שלו, ותשמע לה כמה, מה אתה עוונת אותי? מה אתה עושה לי רמאות? אתה נותן, ואנשים בא בחינם, בלש ככה של אבן המכשיש, אתה נותן לכל אנשים, נותן לכם גם כסף של אנשים. אמר, אם ירגיש בטעות שלו, אני מחוק את הנשים מהגזרה, אין לי בעירה, מה אני אעשה? אבל לכל הפחות תשאיר את הגברים, חסיד החמה, תשאיר את הנשים, כמו שכתוב, תשלחו, ואת הבת החיים, אז תשאיר את הבת. לכן הנשים היו בספק, לא היו כל כך בדי. נשים חייבות במחלה מגדה, שאף הם בספק להשמיד על הגבל. הגברים היו במחלה מגדרה, אין מה לדבר, אבל הנשים היו בספק. אבל בכל אופן, איך שיהיה, נשים חייבות, במצווה הזאת. כיוון שחייבות במחלה מגדה, מדינה יכולה להוציא גם כן את בעלה לידי חובתה. אני לא מרגיש טוב למשל, שוכר, לא יכול ללכת לבית כנסת. והיא יודעת לקרוא את המגילה, כי צריך אדם שהוא בקיא לקרוא המגילה. כי זה לא כל אחד ואחד יכול לקרוא את המגילה, יש כמה מגילים. נדמה לך שזה ככה, לפעמים שינוי קל בליכוד, אז זה הופך את המשמעות של המילה, מעניין לעניין. וזה כבר לא יוצא לחובתו. אם יש שינוי במשמעות, לא יוצאים את זה לחובה. לכן אם היא יודעת, בקיאה במגילה, ורוצה לקרוא לבעלה להוציא אותו לידי חובה, יכולה. או נמצאת באיזה, במקרה, באיזה מושב, באיזה כפר, כולם פלחים, כולם חקלאים, לא יוצאים לקרוא מסכנים. ואני באה ואומר איזה גברת אחד מבית יעקב. במקרה אז שקמתי את זה ואומר, שקמתי אלו ישראל. אז יוצאים לקרוא לראשים, תקרא להם את המגילה. יכולה לקרוא בברכה ותוציא אותם גם כאן לידי חובתם. כי אנשים גם כאן היו באותו הנס, וכך דעתו של הרמב"ם, כאן עצמו בפוסקים. אף מי שמרן הביא שיש אומרים שלא ככה, יש אומרים שאין נשים מוצאות את האנשים, כך דעת תוספות במגילה דף דלת בשבע הלכות גדולות, הלכה בקומה יש אומרים, יש לנו כלל סתם ויתר אחר כסתם. לכן פסקו רוב הפוסקים הספרדים כדעתו של מרן, שקיבלנו הוראותיו, שהנשים מוצאות את האנשים, בלבז כמו שאמרתי שיש איזה צורך בדבר. סתם שאישה תבוא תהיה חנזנית לקרוא במגילה, בשביל מה זה צריך להיות? בעל עתון גם כן אומר שיש בזה משום כל בעיה שערבה. הרי כשקוראים את המגילה, קוראים אותה בטעמים. יש פזר גדול, זגריש, ותלסה, ותלשה, וזרקה, וסגולתה. אז מגילות, על הכיפק, עושה לנו מבורץ האישה הזאת. אז זה כמו כל בעיה שערה שיר, שעה שהיא שערה, זה כל בעיה שערבה. אז לכן צריך להימנע מזה, עד כמה שאפשר, אבל מצד הדין זה מותר. כי בדבר שיש בו קדושה, אין מצווה לשולט. וכאן באים לשמוע מקרא מגילה, אין דעתם על המנגינה, על המנגינה, לקרוא את המגילה כמו שהיא, לפיכך מצד הדין זה מותר. אלא שבכל זאת אין אפשר להביא איש, ודאי שאני אביא איש, אני צריך להביא אישה. אנחנו יודעים שגם מגילת אסתר, שלא נזכר בה שם השם כדד, הפעם לא נזכר שמו של הקדוש ברוך הוא במגילה. אבל כתוב בגמרא בחולין כ"ט למטה, אסתר מילת תורה מנעים, שנאמר, ואנוכי אסתר אסתיר פרי ביום ההוא, כי פרי אלוהים אחרים. אז זאת אומרת, הסתרת פנים. לפעמים, נגיד מלך כועס על בנו, בנו עשה מעשה שלא יעשה. המלך מגרש אותו מהבית שלו, לך מהארמון שלי. הארמון של המלך נמצא בקצה העיר, מסכן העיר הזה, גרש אותו אבא שלו, הוא עשה, הוא פשע, נכון? אבל סוף סוף, כרחם אב על בנים. הוא פוחד עליו, הוא יוצא עכשיו מהארמון, שמע הכל יער גדול, שמן, יבואו אריות, יבואו דובים, חס ושלום, יצרפו אותו, יבואו ליסטים שודדים, הרגו אותו. מה עושה המלך? הולך יחד עם נשק דולוך בידו, והולך מאחריו, לא רוצה שיראה אותו, כדי שלא, הוא הולך מלווה אותו, אמר כמרחה וסבור לכם כמרו אנו. לכן הוא הולך מסתתר, לא רוצה שהבן יראה אותו. הולך מסתתר מאחרי האילנות, מאחרי הסנאים,
بيدير وإيش بتقوم بقى زي أريه هكيف هنمشى عجيب للطارف بقى تترفض بينهم بيجي يتبع ما يدعوا أزروا مسكنون كلهم بقى يتبحث على هذا سيبت أمه تاريخ التنشك شدو على أريه شويرته بيهم بنا حيث الزي بيهم بقى تمعت كمان قدش فرص عشر الناس زي كخا بديوك استودع بار كخا كلوش فرخوش وريخ عم عم إسرائيل أمان أخي بتصرى وتنا بقلوت لكن تابي قلوتا كتبوا هناك مشقيح من أحد نوت بيسيس من حركة لو كخا بفرهيسيا لو إيه بسين قلويين كما شاي مزوان بتا مكداش كيام هيو لو إيه بسين قلويين هيو سبين بيام كفورين لشوش الزهوريت سامر تبوع تبع الدوم كما دام سيبوا توع فتح بتا مكداش راك مجيء عزيزه زي شرع لك حتى سعيل عزيزين دوحفته ومركاش ما هو عملت لإسرائيل بتقول نفا خادو مثل دبان عشان يروح طائهم كشانيم كشيل جنبينه ينعديمه كتلا كتسمر يديو تحسن لفا قدول كل ما يقول يعمل زه يضعين بروك شيم مجيء كبار وبروك شيم حلو عملت لنا كل حد هذا يا بطوح شايفون محلهم يتعاونوش لهم هي رؤية تنسين الذكر ويجب ما نمشي لهم أما لا حكا سيدا رؤية لا رؤية אז מה עושה כל הכל יזניע אותם, לפיל אותם בזה האויבים, חס ושלום, שושו, והם עם לך בין החלתיך, שלא שסע בכוחך הגדול זכה נטויה. מה עושה כל הכל, כמו שאמרנו, משגיח עליהם, אבל משגיח מן החלנות, וסיס מן החרקים, שומר עליהם. יבוא איזה רשע אחד, תקפה מיד, בפועל כפה בוקש רשע, נצא לו מה שצריך לו, מה שמגיע לו. ויש לנו הרבה אמנים, היה אמן אחד שהלך עד הזה, גם בדור שלנו יש הרבה אמנים. לצערנו עדיין אין אף מרדכי אחד עדיין לא מצאנו. אבל אמנים הרבה יש. אבל אנחנו קוראים פרשת בחוקותיי, וחרתי את המלאכים, הפרסים אומרים וחרתי את המלאכים. גם האמנים שלהם הקדוש ברוך הוא בעזרת השם, כמו שעשה לאבותינו בחיים בזמן הזה, כן יעשה אמן בעזרת השם, נזכה לכולנו בגאולה שלמה. אני אומר, ובכן מה קשה אמרו עשה בשביל זה כל ישראל, כמו שנאמר, ושמע עשו כל ידי תורה ועדים.